חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
יורום חמישי, 4 במאי. כמה שעות לפני משחק מספר 4 בסדרת הפלייאוף של היורוליג בין מכבי תל אביב למונקו. ולמרות שעוד רגע יש משחק סופר חשוב, אולי המשחק האחרון העונה של מכבי תל אביב ביורוליג, אופר ג'ובה גרוס הצליח למצוא איזשהו חלון ולהצטרף לפודקאסט ה-NBA, לדבר קצת על הפלייאוף מעבר לאוקיינוס, וזה כיף לכם שאחרי שאתם שומעים אותי כבר איזה 4-5 פודקאסטים ברצף, חופר לכם במונולוגים של שעה, תקבלו קול אחר שהוא גם קול הרבה יותר נעים לשמיעה לדעתי, ולדעת הרבה אנשים אחרים ששמעו אותו בעבר. ג'ובה, מה העניינים?
מה קורה, עידו? אתה טוען שהמצאתי? כי אני עכשיו מסתכל גם, אני לא רואה כלום על בודנולצר.
אני לא יודע, אני לא נתקלתי בשום דבר כזה, רק נסביר שלפני הפודקאסט עכשיו ג'ובה אומר לי, אנחנו נדבר גם על בודנולצר, אני מניח, ואמרתי לו, מה יש לדבר על בודנולצר עכשיו? לא, נדבר על הקבוצות שאיתנו עדיין בפלייאוף.
כן, ואני היה נדמה לי שראיתי ידיעה שהוא ומילווקי החליטו להיפרד.
בוא נראה, אני עושה מייק בודנולצר בגוגל.
כן, עשיתי בגוגל, אין.
יש בטוויטר? כי בטוויטר זה, החדשות מגיעות לטוויטר לפני כל מקום אחר.
כן, אבל זה היה כביכול, לא כביכול, שאני זוכר את זה בלילה. זאת אומרת, היה כבר, לא, אבל לא ראיתי, באמת שאתה לא יודע איפה. אולי מישהו סתם כתב וזה...
אולי זה היה ציוץ בצחוק כזה, סטירי?
כן, אולי, למרות שהחשבונות שאני עוקב אחריהם הם חשבונות רציניים.
אני לא רואה פה שום דבר גם בטוויטר.
כן, אתה צודק. וואו, איזה מוזר.
אז מייק בודנולצר עדיין מאמן...
ושהאופציה המובילה היא ניק נרס.
אוקיי.
הנה, יש פה איזה, the Milwaukee Bucks and head coach Mike Budenholzer have agreed to mutually part ways.
תראה לי את זה?
Sources tell to Eric Nim, שהוא מהאתלטיק, והוא מישהו שאנחנו מכירים. אבל יכול להיות שזה סתם בדיחה לזה של יאניס?
לא, לא.
זה לא נראה חשבון טוב, כן?
החשבון הזה לא ברור, כן.
אבל לפחות לא דמיינתי.
לא דמיינת, ראית את הציוץ, אבל הציוץ...
הנה, פורמר ניקנר, איזה מוזר.
לא היה קשור למציאות.
טוב.
אז לא נדבר היום על בודנולצר,
כן, לא
למרות שהתחלנו
כן,
איתו.
כן, לא צריך.
אבל יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם, וכמובן שנתחיל ג'ובה עם הסדרה הכי מצופה, מה זה מצופה? היא כבר תוך כדי תנועה, אז היא כבר לא מצופה, היא יצאה לדרך. הסדרה שמביאה הכי הרבה רייטינג ל-NBA, שמביאה את שני השחקנים הכי גדולים בעשור האחרון, שני העשורים האחרונים, אתם רוצים גם לברון, שניים השחקנים הכי גדולים בכל הזמנים, השחקנים הכי משפיעים בכל הזמנים, עם שתי קבוצות נהדרות, זה לא רק שניהם, והרבה זמן לא דיברנו, ואתה אוהד הלייקרס, אני רוצה שתיתן לי את התקציר שלך לקבוצה הזאת, ואיך אתה רואה את הפלייאוף שלה עד עכשיו, ואת ההמשך של הפלייאוף, מנקודת מבט של אוהד.
תראה, הקבוצה מאוד השתפרה אחרי הטרייד דדליין והדיל ששלח החוצה את ווסטברוק, הביא הרבה יותר שחקנים, נראתה הרבה יותר טוב, הסתדרה גם בלי לברון ג'יימס. ומה שאפיין את ההצלחה שלה כמעט בכל המשחקים, זה משחקים מעולים של אנטוני דייביס, שזה טייק שכמובן שגם בארצות הברית חוזרים עליו, אבל אני יצא לי להגיד אותו כמה וכמה פעמים בשנה האחרונה. הקבוצה הזאת תלך לאן שאנטוני דייביס ייקח אותה. ואז הגיעה הסדרה מול ממפיס. שהיתרון הגדול שלה על הרבה קבוצות, ובטח מול הלייקרס, זה האופנסיב ריבאונד, וכל משחק הפוזיישן גיים, ושני השחקנים שעושים הכי הרבה נזק ברמה הפיזית, ומייצרים לקבוצה הזאת יתרון, זה סטיבן אדמס וברנדון קלארק, והם לא היו חלק מהסדרה, אז זה צמצם את הפער. הלייקרס עשו עבודה טובה בלנצח את המשחקים, אנטוני דייביס היה תמיד במוקד, המספרים שהוא על המגרש והוא על הספסל, זה פער עצום לאורך כל הסדרה. ואז מתחילה הסדרה. לפעמים זה הרבה עניין של מצ'אפים, וללייקרס יש סיכוי טוב מאוד לעבור את גולדן סטייט, כי יש לה שחקן שלגולדן סטייט אין תשובה אליו. בסוף גולדן סטייט היא קבוצה קטנה.
לממפיס עוד היה סוג של חצי תשובה עם ג'ארן ג'קסון שהפריע לו בצד ההתקפי.
בדיוק, יש להם את ג'ארן ג'קסון ג'וניור, זה לא משהו, כיוון לא נותן פלייאוף אדיר, כן? זה לא...
פעם משחקים כבר של מעל 20 ריבאונד.
כן, הוא השחקן היחיד בהיסטוריה, שיש לו יותר ממשחק אחד, צריך להגיד את זה כבר, עם מעל 20 ריבאונד, יותר מ-5 אסיסטים ופחות מ-5 נקודות.
כן.
יש שלושה כאלה.
נתונים כאלה מוזרים של הפלייאוף.
כן, והוא עושה עבודה טובה. אבל הוא לא שחקן שיכול לעצור את אנטוני דייביס. אחד הדברים שגולדן סטייט עשה טוב במשחק 7 נגד סקרמנטו, לוני נשאר בצבע, אמר לסבוניס תזרוק. הם יעשו את זה גם עם דייביס, הם עשו את זה קצת לקראת סוף המשחק. אבל אם הכל עובד, ואנחנו רואים את הלייקרס עובדים בשביל דייביס, שמסיים את המשחק הזה עם 30 נקודות, 11 מ-19 מהשדה, 23 ריבאונדים, 5 אסיסטים. אחד מארבעה שחקנים בהיסטוריה של הלייקרס שעשו מעל 22 ריבאונדים.
3 חסימות, גם מלך החסימות של הפלייאוף. כן. עכשיו עם כמה ממוצע שלו?
זה 4.5, משהו כזה.
4.3 למשחק.
כן. שלא נדבר על כמות הזריקות שהוא משנה. ובסוף שאנטוני דיוויס משחק ככה, ולברון אימץ את התפקיד שהוא לא השחקן המרכזי ברוב המשחק. הסיכוי שהוא כדור אחרון משחק צמוד ילך אליו כמו שראינו בסדרה מול ממפיס. אבל תראה כמה התקפות מנהלים, דיאנג'לו ראסל, אוסטין ריבס, ועובדים בשביל דיוויס. יש להם איזה תרגיל אחד שבו, אתה יודע, כתבתי לי פה שורה. אנטוני דיוויס פשוט הפך דוגמה חיה למשפט בשיר של אמיר דדון, בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אז החלק הראשון הוא די ברור, בסוף הכל מתנקז אליי, כי זה הוא. אם הוא ישחק ככה, ולא רק יהיה בריא, ישחק כמו שהוא משחק עכשיו, מי שהספקנו לשכוח, כי יש פה הרבה פציעות וזה, הוא היה יאניס לפני שהיה יאניס, ואפילו יותר טוב.
עם כדרור יותר טוב, עם כלי הרבה יותר טובה, בטח מהקו.
כולם זוכרים את הסיפור, אנטוני דיוויס שהגיע ל-NBA, היה עד כיתה ח' או ט', גארד נמוך, נתן קפיצה אדירה, ואז עבר שחק גבוה, שיש לו כבר את הסקילסט של הגארד. ואז הוא משחק מעולה, ועובדים בשבילו. אז יש להם, אז למה אני אומר עניין של זוויות? יש להם תרגיל שאנטוני דיוויס מחכה בפינה בצד שמאל. היה סל הראשון של דיוויס במשחק היה כזה. ואחד הגארדים שלהם, או דיאנג'לו ראסל, או אוסטין ריבס, תלוי, חוסם לו בפינה, ואז הוא מתגלגל מצד שמאל לצד ימין. עכשיו, למה זה חשוב? קודם כל, מצד שמאל לצד ימין, זה אומר שהוא מקבל את הכדור שהוא דואר לסל, שיד ימין, היד החזקה שלו מובילה, והוא יכול ללכת לסל. זה אחד. בסדרה מול ממפיס, הם עשו את זה הרבה פעמים, והגארדים משום מה, לא מעט פעמים, לא חסמו בזווית הנכונה. ואז השחקן הצליח לעבור עם דיוויס, ולא נוצר לו שום יתרון. אז בעיה 10-2, ובאו לחסום לו, 10-4, הוא פשוט עבר את קוון לוני, ואז הדרך לסל פנויה. אם קוון לוני עליו, ודריימון גרין, סביר להניח, הוא עם לברון ג'יימס איפשהו בחוץ, אין מי שיכול לעצור את אנטוני דיוויס. אז זה רק דוגמה. ואז מתחת לסל ובריבון התקפה. עכשיו, התרגילים האלה לא תמיד מייצרים גם את הנקודות מדיוויס, אבל הם גורמים להגנה לזוז, ואז רודפים ויוצאים אחרי קלוזאוטים, ואז משיגים יתרונות. עכשיו, כשאתה מסתכל מהצד על המשחק הזה, הוא היה אמור להיגמר בניצחון של גולדן סטייט. אתה יודע מהו המאזן? בהיסטוריה של ה-NBA, במשחקים שבהם קבוצה אחת קולעת 15 שלשות יותר מהיריבה שלה?
תכף תגיד ל-51, משהו כזה.
59-1, עד המשחק הזה היה 59-1.
סתם זרקתי את הנתון, אגב לא נתקלתי בו.
זה משהו שלא קורה. וזה רק בזכות אנטוני דיוויס.
אבל הפער הזה קוזז על ידי זריקות העונשין.
ברור.
כי הלייקרס הלכו הרבה מאוד לקו, ווריורס בקושי זרקו זריקות עונשין, עם אחת במחצית הראשונה בכלל. איזושהי מגמה מוזרה כזאת. כן. היו יומיים רצופים של 3 קבוצות שלא זרקות עונשין במחצית הראשונה בכלל.
אבל הלייקרס הם קבוצה שסוחטת המון עבירות ומגיעה המון לקו. פה זה באמת היה קיצוני, כי עד סוף המחצית הם היו על 0-0 ו-13-16, אם אני זוכר נכון את המספר. והלייקרס באו, השיגו את שלהם, רוב הסיכויים שהם יפסידו את משחק מספר 2. למשל, הניצחון של בוסטון, שאולי נגיע אליו, אני מניח שנגיע אליו בהמשך, על פילדלפיה היה הפעם ה-15 ברציפות שקבוצה ביתית מפסידה את המשחק הראשון בבית ומנצחת את גיים 2. רק בסיבוב הראשון ראינו את זה, דעתי, 3 פעמים.
כן, זה משהו שראינו המון המון, המון פעמים קורה. כן. אני עכשיו נזכר בגמר של דטרויט נגד הלייקרס ב-2004, שדטרויט נצחה את המשחק הראשון, הלייקרס עשו 1-1, משחק צמוד היה שם. אני לא בטוח, אגב, כי הלייקרס פשוט בכושר מצוין, אבל מצד שני זה בדיוק מה שקרה להם נגד ממפיס, הם היו מצוינים במשחק הראשון, ניצחו אותו בחוץ.
ואני מזכיר לך שהיה, ברח לי שמו, אקזביר טילמן עשה בית ספר לאנטוני דיוויס, כן, שזה בלתי נתפס. פשוט לא הגיעו למשחק. אז שאנטוני דיוויס משחק ככה, הלייקרס הם בצעד וחצי יותר כמעט מכל יריבה, בטח שהחיסרון של גולדן סטייט הוא גודל. יש להם הרבה דברים שגם ללייקרס יהיה קשה, אבל כרגע, לפחות בגיים 1, היא הסתדרה עם זה לא מעט.
אגב, בזריקות העונשין, הלייקרס עם 25-29, הווריורס עם 5-6. שוב, זה נתון שמתכתב גם עם מספר השלשות הגבוה של הווריורס, שזרקו 53 שלשות במשחק הזה, וקלו 21 מהן. תראה, אני מסתכל על הלייקרס עכשיו, ועל אנטוני דיוויס לכל אורך הפלייאוף הזה, חוץ מהסקר הזה הקטן בסיום המחצית הראשונה נגד ממפיס, אתה זוכר, הוא חטף מכה ביד, כן. זה היה נראה שהוא
אמר, אני לא
מצליח
יכול
לזיז את היד, וחזר לתחילת המחצית השנייה, אבל היה שם רגע שחשבנו שוב שהפלייאוף
נגמר
עבור הלייקרס, ובכלל שאתה מסתכל על זה. הלייקרס עם אנטוני דיוויס, זאת השנה השלישית שלהם בפלייאוף, בסך הכל. ב-2020, בבועה, הם לקחו את האליפות, הלכו כל הדרך, This is for Kobe, עם השלשת ניצחון שלו נגד הנאגץ בגמר מערב. ב-2021, הלייקרס זהו בעונה לא טובה. זה היה גם העונה אחרי הקורונה, עונה קצת יותר קצרה, ועדיין הם סיימו במקום השביעי, ופגשו את פיניקס. והיו ביתרון 2-1 על פיניקס.
כשקריס פול פצוע.
כשקריס פול פצוע, אבל בשלב הזה גם אנטוני דיוויס נפצע.
נכון.
ומאותו רגע, כל הניצחונות של הסאנס, שגמרו את הסדרה הזאת ב-4-2, אחרי שהלייקרס גנבו את יתרון הביתיות. שנה שעברה לא היה פלייאוף, לא היה אפילו פליין, בגלל שדייוויס היה פצוע רוב העונה, ולברון היה פצוע עם פציעה יחסית ארוכה עבורו, ועכשיו שוב אנחנו רואים אותו, והוא בריא, והוא נראה טוב, וגם מעבר לזה, אני חושב שיש משהו בקבוצה הזאת, שהוא מעבר לכדורסל. אתה רואה את החיבור של האנשים שם, אחד לשני, אתה רואה את הערכה הדדית, כל הסיפור הזה עם וינן גבריאל, והחברים שלו שעושים את הקולות של אז, וזה עושה את זה ללברון, כן? לברון אוהב את זה, לברון הוא כמו... אתה רואה הירושים?
לא.
אז הירושים, סדרה שאני עכשיו התחלתי לראות, והיא פופולרית, וכולם מדברים עליה, אז יש את לוגן רוי, שהוא הבעלים של חברת תקשורת ענקית, עצומה הכי גדולה בעולם, והוא איש מפחיד כזה, שכולם נזהרים ממנו ודואגים ממנו, הוא סוג של המלך, ויש כל כך הרבה אירועים שכולם מתחנפים ומרימים ומאדירים אותו מולו, ואתה רואה שהוא כאילו לא מגיב, אבל הוא טיפה נהנה מזה, זה לברון. הוא נהנה מזה, הוא אוהב את הרספקט שהוא מקבל, הוא אוהב את העניין הזה שיושב שם. ראית את ברוני שבא למשחק נגד ממפיס, במשחק השישי?
כן.
שהכל סובב אותו. זה בדיוק כמו היורשים, כן? גם עם הבן שלו, עם משפחת המלוכה והנסיך, ולא שהוא היורש שלו.
אבל מה שהשתנה זה שעל המגרש זה לא הכל עליו.
בדיוק, וזה... עצרת אותי לפני הפואנטה, שמה שמדהים זה לראות אותו בשנה הזאת ככה, למרות שכמו שציינת, הוא לא ממש דומיננטי. עכשיו, מה זה לא ממש דומיננטי? זה לאו דווקא ברמת המספרים, זה ברמת ה-usage rate, כמה הוא נוגע בכדור, כמה הוא לוקח על עצמו, כמה הוא נותן אחריות לשחקנים אחרים, ואם אני הייתי אוהד לייקרס, אז הייתי עכשיו בעננים, כי אני מסתכל על הקבוצה הזאת, ואי אפשר שלא להתאהב בכל כך הרבה שחקנים, באוסטין ריבס, שהוא פשוט... אחד מהסיפורים הכי יפים של השתי עונות האחרונות ב-NBA, שחקן שלא נבחר בדראפט, וקיבל את הכינוי איל בילי קובי, על זה שהוא היה זורק בחווה שלו, על איזשהו סל מעץ, סלים וזריקות בסגנון קובי וכו', והקטע הזה של I'm in, וכל הרגע שיוצא כן. ממנו והמהלכים, הוא משחק כדורסל יפה.
נכון.
דיאנג'לו ראסל, זה גם שחקן שאתה מתחבר אליו יותר בשלב הזה של הקריירה שלו, אחרי שהוא עבר דברים, ובכהונה הראשונה בלייקרס, למי ששכח, הוא נזרק פחות או יותר, כי הוא הלשין על זה שניק יאנג בגד באיגי אזיליה, ראפרית שהייתה אז בת זוג שלו וכו', והייתה שם בעיה התנהגותית, אבל בברוקלין הוא התחיל לטפס למעלה, אחרי זה היה טרייד ששלח אותו לגולדן סטייט, וקצת תקע את הקריירה שלו, אני חושב, מגולדן סטייט הוא עבר למינסוטה, הוא חזר ללייקרס, זה מרגיש אחרת לגמרי, זה מרגיש כמו בית, במשחק השישי בסדרה נגד ממפיס, הוא סיים קלה מוביל עם 31 נקודות, זה הסקור הכי גבוה שלו. כל העונה הזאת. הוא ניצח את המשחק גם במשחק הרביעי נגד ממפיס, כי בלעדיו, ב-97-90, הוא קולע שלוש שלשות רצופות נכון. שנותנות ללייט היתרון. בקצור, כל שחקן פה יש לו משמעות. עכשיו, דייביס הוא הכוכב של הקבוצה הזאת, גם במספרים וגם בהגנה, והוא משפיע על כל הקבוצה. לברון, מעבר לזה שהוא אולי התקפית לא דומיננטי, כמו שהיינו רגילים לראות, הגנתית, אני חושב שזה הגרסה הכי אגרסיבית של לברון, משקיע הכי הרבה בהגנה, יכול להיות שזה גם בא... כפיצוי, או שזה בא במחיר של זה שהוא משקיע כל כך הרבה בהגנה, אז הוא אולי קצת פחות אגרסיבי.
אני חושב שהוא מבין את זה כבר בשלב הזה של הקריירה שלו, וזה גם הייתה, אני חושב, המטרה בלהביא את אנטוני דייביס, שזה באיזשהו שלב המושכות יעברו אליו, ועכשיו זה הגיע, ושיש שחקנים בקו האחורי שלברון סומך עליהם, גם אם הוא סומך עליהם כי אין לו ברירה, או גם אם הוא סומך עליהם כי הוא סומך עליהם, אז הוא יכול להתנהל ולהגיע למהלך אחרון בסוף זמן חוקי ולמהלך בערכה שהוא יכול ללכת לסל ולקלוע. ולהשיג את הזריקות אנשין, ולהיות באמת השחקן, תראה, גם צריך חייבים להזכיר את דני שרודר.
כן, נכון.
דני שרודר, אני חושב לראשונה בקריירה שלו, הוא על גבול ה-2-way player, שומר מצוין, בטח ובטח קבוצה כמו גולדן סטייט, שהוא צריך לרוץ אחרי השחקנים ובחסימות, והוא עושה את זה, ועובד יפה ומגיע, ונזכיר, אתה יודע, אבל למי שאולי שכח, דני שרודר היה בלייקרס, וקיבל הצעה של 84 מיליון לארבע שנים, או חמש, זה אני לא זוכר, אבל ארבע שנים, והוא החליט שהוא שווה 100 לפחות, והוא דחה את ההצעה. ומאז הוא רק על חוזה מינימום. מאז אותה עונה. הוא לא הצליח, הוא היה בקלאומה סיטי, נתן עונה גדולה, בא ללייקרס עם חוזה סביר, נתן עונה גדולה, ורצה לקטוף את הפירות. ולא הספיק לו 84 מיליון דולר, ומאז הוא היה, ובשנתיים האחרונות, על חוזה מינימום, ועכשיו אני חושב, גם בזכות היורו בסקט,
שביורובסקט, בזמן הגמר של היורובסקט,
מרק
שטיין בדיוק נכון. צייץ שהוא חתם בלייקרס על חוזה מינימום.
ואז...
ואנחנו מדברים על אמצע ספטמבר, כן. זאת אומרת, זה שלב שרוב השחקנים, הסוף. כן,
כבר יש להם חוזה.
חתומים בקבוצות
כן, כאלה. ואז היה דיבור של לברון יבוא לראות את הגמר, או את החצי גמר, בגלל שרודר וכאלה, אבל זה לא קרה.
יש איזשהו דיבור שלברון יגיע לישראל מתי של הביקור.
יאללה, בכיף, למה לא? אז הלייקרס נראים טוב, וגם אנטוני דייביס, לבד העובדה שהוא זמין ובריא ונראה טוב, זה גם לא אותו אנטוני דייביס של 2020. אבל אנטוני דייביס של 2020, אחד הדברים שבלטו אולי לראשונה בקריירה שלו, זה שהקליעה שלו מחצי מרחק ומעלה, והשלוש נכנסה. עכשיו, יכול להיות שזה היה הכרח, כי אז לברון עוד היה יותר בסי שלו, או יותר בכושר וצעיר בשלוש שנים, שהוא עדיין הלך לצבע והוא היה צבע פתוח, אז זה משהו שאנטוני דיוויס הגיע לעצמו. כבר בעונה שעברה, בתקופות שהוא היה בריא, אנטוני דיוויס צמצם את המרחק של הזריקות שלו, סיים יותר בתוך הטבעת ובאזור הצבע איפשהו טוב, ועכשיו הוא עושה את זה בצורה הכי טובה שאפשר.
ובוא נתעכב על הנקודה הזאת, כי זאת הייתה הבעיה עם אנטוני דיוויס בשנים האחרונות, לאו דווקא בכל מה שקשור לפלייאוף, כי הלייקרס לא הגיעו לשם, אבל כולם דיברו על זה שהוא חשוב לו והוא רוצה לשחק בארבע, והוא לא מוכן לשחק בחמש, הוא לא רוצה את האגרסיביות ואת הפיזיות הזאת, נוח לו לעשות את הפעולות ההתקפיות שלו עם הפנים לסל, ולקחת זריקות מהמיד רנג' ואולי אפילו מחוץ לקשת, מה שהוא עשה הרבה יותר בשלבים מתקדמים של הקריירה שלו, ופתאום אתה רואה את הפלייאוף עכשיו, ובכלל את החודשים האחרונים של הלייקרס, ואתה מבין שהוא קיבל את זה, זה אמנם לקח הרבה זמן, ואולי היה לו קשה מאוד להשתכנע, אבל נכון לעכשיו, אנטוני דיוויס הוא סנטר ב-NBA. עזוב גם מה זה סנטר כן, בדיוק, כן. שהתפקיד הזה קיבל הרבה יותר משמעויות והרבה יותר סמכויות ממה שהיה, בטח כשאנחנו מדברים יום-יומיים אחרי שבחרו את ג'ואל אמביד לתואר MVP, ומיד גם נגיע אליו ונדבר עליו כשניגע בסדרה של בוסטון נגד פילדלפיה, אבל דיוויס ברגע שהוא אגרסיבי כל כך ושהוא בריא, אני חושב שהלייקרס לא פייבוריטים לעבור את הסדרה הזאת, פייבוריטים ללכת עד הסוף ולקחת אליפות כי הגנה
לא, שלו. לא, אתה עכשיו אתה רואה אתה נסחף.
אוקיי, יכול להיות שאני
נסחף. לדעתי, הלייקרס לא, תראה, הכל פתוח, בטח ובטח ובמערב. כרגע כנראה הקבוצה הכי טובה מאלה שנשארו היא בוסטון. אף על פי שיש לה את הדברים שלה, אבל היא הקבוצה באמת העמוקה והטובה יותר. הלייקרס יכולים להגיע לגמר ה-NBA בגלל שהמערב הוא כל כך צמוד. אז אם הם יעברו את גולדן סטייט ויפגשו או את פיניקס או את דנבר, כנראה דנבר, כמו שזה נראה עכשיו, אבל מוקדם עוד
להגיד. זה דנבר, זה דנבר עם הפציעה של פול.
כן, אז יש להם סיכוי לעבור. להגיד לך שיש להם סיכוי לנצח את בוסטון?
אני מסכים איתך שסדרה נגד בוסטון זה סדרה מאוד מאוד קשה. האמת גם סדרה נגד פילדלפיה מבחינת המצ'אפים, וראינו את שני המשחקים בעונה הסדירה בין הקבוצות, לא שזה אומר משהו, אבל עדיין, אני לא מתייחס רק לדייביס, יש פה עוד שמות, שם אחד ספציפית שעוד לא הזכרנו, וחייבים לתת לו עכשיו את הכבוד, וכולם מפרגנים לו, ונדו, ג'ארד ונדרבליט, לא קולה הרבה, אבל עדיין קולה שלושות מהפינה, ומעניש את השחקנים שמשאירים אותו חופשי לגמרי, ומה שהוא עשה אתמול, במשחק הראשון של גולדן סטייט לייקרס בהגנה, על סטף, שבסדר, סטף סיים בסוף עם 27 נקודות, וברבע הרביעי היו לו כמה סלים שהחזירו את הווריורס למשחק, ועשו שוויון שם אחרי מינוס 14, אבל אתה רואה את זה מהפוזשן הראשון, מהטיפ-אוף, הוא התנפל על סטף שאיבד שם כדור, הוא רודף אחריו מסביב לחסימות, הוא בא וחסם אותו, הוא משקיע כל כך הרבה אנרגיה בהגנה, וכשאתה מחבר את זה לדייביס וללברון ג'יימס, יש לך שלושה שחקני הגנה ברמה מאוד מאוד גבוהה בחמישייה. אוסטין ריבס שומר טוב, והוא משקיע, דיאנג'לו ראסל זאת החוליה החלשה, אבל כמו שאמרת שדני שרודר עולה מהספסל, זה נראה אחרת לגמרי. רוי הצ'ימורה התחיל בכל תרועה את הפלייאוף הזה, וקצת כן. נמוק, כמו שהבנו וידענו שיקרה, עם כל הכבוד לרוי, הוא יכול להתפוצץ משחקים כאלה ואחרים, אבל בדקות המעטות שלו לפחות מנסה לשמור מה שלא ראינו אותו בוושינגטון, וזה גם מן הסתם אתה מבין שכשאתה רואה את שחקן עם לברון, לעומת שחקן עם ברדלי ביל, הדמות המובילה בחדר
לא,
הלבשה.
לא, אין מה להשוות.
זה יוצאים דברים אחרים.
אי אפשר לסיים את המשפט הזה. זה לא קשור אפילו לברדלי ביל. זה קשור ללברון ולמעמד ולהיות בפלייאוף.
זאת אומרת, גם עם קוואי היה לידך עדיין, כשאתה ליד לברון, זה מוצאים ממך קצת יותר.
נכון, זה לא בר השוואה לברדלי ביל, דווקא זה לא קשור אליו.
זה כמו שאני עושה שידורים כשאתה עורך וכשידורים כשאתה לא עורך.
סתם, אני
לא רוצה לי לעשות שידורים איתך הרבה זמן, כדורסל ישראלי, אבל בוא נדבר שנייה על גולדן סטייט גם בהקשר הזה. אני רוצה לשאול אותך עד כמה הופתעת מהמצ'אפים ההגנתיים בתחילת המשחק, וגם זה משהו שרץ. דריימונד גרין, הייתי בטוח שישמור את לברון, בכלל שאמר את דיאנג'לו ראסל. אז אנטוני דיוויס וכיוון נוני צוותו אחד על השני.
ויגינס שאמר את לברון.
ויגינס שאמר את לברון. השאר שם זה פחות קריטי, אבל ונדרבליט, אתה יודע, תקרו עליו שם את אוסטין ריבס, אני חושב בפינה. הופתעת שדריימונד לא לוקח את לברון?
לא הופתעתי בכלל. אני חושב שתראה, זה גם יש מצ'אפים שאתה מתחיל את המשחק בצורה מסוימת, ושאתה תגיע לסוף המשחק זה יהיה אחרת, כי גם זה עניין שהאם בגולדן סטייט אתה משחק עם דריימונד גרין בסנטר או בארבע. אבל אם אתה רוצה את דריימונד גרין יותר בעזרה, ואתה לא רוצה לשים אותו על לברון מההתחלה, כי אתה מנטרל אותו, כי לברון עכשיו, גם דריימונד גרין אמר את זה בפודקאסט שלו, שצריכים להתרגל לזה שלברון פחות משפיע על המשחק. שהוא יותר בחוץ ועומד בצדדים מסוימים ועושה פעולות מסוימות, פחות תוקף את הטבעת מאשר היה הזה. יכול להיות שהוא רצה להיות יותר מעורב באזור החסימות, להיות נייד יותר, להמר על הקליעה של דיאנג'לו ראסל ולא על זאת של לברון, לא אולי להיות מותש פיזית מלשמור את לברון על ההתחלה, כי יגיעו ההרכבים שלא תהיה בריאה, הוא יצטרך לשמור את לברון או את דייביס. וזה בסדר שוויגינס שומר את, את לברון. זה כמו שזה נהדר ללברון, שרוב המאצ'אפ שלו זה וויגינס או גרין. כי זה שחקנים שגם כמובן פיזית הוא יכול להתמודד איתם, ובטח וויגינס, שהוא שומר את וויגינס, שוויגינס זז פחות דרמונד גרין עוד עולה לחסימות, ותמיד משפר מיקומים, כדי לשפר זוויות מסירה, כדי לתקוף קלוז-אוטים, אז הוא זז טיפה יותר מוויגינס. וויגינס פחות. ויותר נוח ללברון לשמור אותו, אבל זה דברים שעוד השתנו תוך כדי סדרה.
בוא נסגור את הדיון שלנו על הסדרה הזאת עם הטייק שלך, על הזריקה של ג'ורדן פול. דבר, אני אגיד
לך. לא, עצם זה שהוא זרק, אין לי בעיה עם זה. הוא היה לבד. זאת אומרת, שומר הגיע באיזשהו שלב, אבל הוא היה לבד.
ראית אגב את דרווין אם, מנסה לחסום את הזריקה?
כן, כן.
הוא עומד שם בספסל, לא באמת מנסה, אבל הוא שולח כן. כזה יד מכניס היה... על המגרש, כאילו.
יכול להיות שאם הוא היה צעד אחד קדימה יותר לעבר הקשת, הוא... עכשיו גם, הוא היה במשחק מצוין.
כן.
הוא קלע שש לשות.
אגב, פעם ראשונה בהיסטוריה של הפלייאוף, שלושה שחקנים קנים, באותה קבוצה קולים שש לשות.
שש לשות ומעלה, ראיתי. זה ברור שזה יותר הגיוני שסטף קח את הקליעה, לא צריך להגיד את זה אפילו. ואולי קלי, אבל הוא, שוב, היה במשחק טוב, הוא היה לבד. וזה המצב שנוצר כתוצאה מאיך שההגנה של הלייקרס השאירה. זה לא סוף העולם. זה הייתה זריקה בסדר גמור. עוד, אתה יכול להיות חצי צעד קדימה אולי. אבל לא מעבר לזה.
מסכים איתך לגמרי. גם סטיב קר ודרמונד גרין אמרו את זה. ואני משתגע מהמהירות שבה גומרים לאנשים את החיים, ספורטאים יותר נכון, באינטרנט. עכשיו כבר כאילו יש הרבה צחוקים והרבה ממים שחלקם הם סבבה, אבל זה פשוט חוצה לדעתי כל גבול אפשרי, כולל מה שעושים לדילון ברוקס. וראיתי את שקיל אתמול ממשיך כאילו בקו הזה של, הוא קליט איזה פודקאסט.
אתה יודע איפה דילון ברוקס יהיה בסוף?
בסין?
לא.
הוא לא יהיה בסין, הוא ישחק ב-NBA, מה?
אני גם יכול להגיד לך באיזה קבוצה.
איזה קבוצה?
בלייקרס.
בלייקרס? שנה הבאה הוא יהיה בלייקרס?
זה כמו מט ברנס עובר לשחק עם קובי בריינט בלייקרס, אחרי השנה היא באורלנדו, שהוא עושה לו ככה עם הכדור.
אז אני אגיד לך משהו, אני קצת מפחד שהוא לא יהיה ב-NBA, והוא יהיה בסין בגלל דעת הקהל, ובגלל שבדיוק אלה הדברים ששקיל אמר. שקיל אמר, אין לו ג'אמפ שוט, אין לו אתלטיות, הוא רק מדבר, הוא לא שחקן שמתאים לליגה הזאת, הוא לא הולך להיות פה. עכשיו, אתה יודע, שאומרים דברים עוד ועוד ועוד, זה מחלחל בסוף.
מצד שני, בסיפורים האמריקאים הקלאסיים, Redemption, זה משהו שהוא נרטיב שחוזר הרבה בספורט האמריקאי. בגלל זה זה מסתדר לי עם הלייקרס.
תראה, אם דווייט האוורד יחזור עכשיו, אז כולם יהיו שמחים וכאלה, אבל שקיל בינתיים אומר שהוא הולך לשחק עם דווייט בטיוואן.
דווייט האוורד עשה... דווייט האוורד עשה החלטה מצוינת.
כן.
הוא לא מצא את... אני מזכיר לך, קודם כל, מעבר לזה, הוא היה חזה חצי בחוץ. בדיוק, נגיד כמו המצב של על פניו דילון ברוקס עכשיו. חזר ללייקרס, לקח אליפות. עבר קבוצה, ניצל את המומנטום, הרוויח טיפה יותר כסף, חזר, הגיע אותם ללייקרס, לא הגיעו לשום מקום. לא מצא את עצמו, הוא נהנה מהחיים, הוא ממשיך לשחק כדורסל, הוא סיים את הקריירה שלו ב-NBA בכל תרועה, לא בכל ענות חלושה. הוא זכה באליפות.
כך אליפות עם הלייקרס.
הוא הרג את יוקיץ' בסדרה שם, כולם התלהבו ממנו חזרה כמו שהיה פעם. אמנם בממד ההגנתי בעיקר, הוא דפק דנקים.
כן, אבל בניגוד לדילון ברוקס, שחקן שוכח את עצמו,
ושחקן
הגנה של
העונה. לא, אבל דילון ברוקס, הוא פשוט צריך למצוא את הסיפור הזה שמישהו ייקח אותו תחת חסותו. עכשיו, כשאתה חושב על הטיפוסים האלה, זה יכול להיות גולדן סטייט כזאת, עם איזה דרמונד גרין שיגיד, בוא, אני למד לך להיות האיש הרע במגבלות הז'אנר. גם את דרמונד גרין הרבה לא אוהבים.
גם את דרמונד מישהו צריך ללמד לגמרי איך
נכון,
במגבלות הז'אנר.
בסדר, אבל לדרמונד גרין לפחות יש את הצד של הכדורסל שעדיין עובד לטובתו.
כן.
אז יש את הזה. יכול להיות שימצא את עצמו בסין. בסופו של דבר, הוא עשה לעצמו שם רע, אבל זה לא ברמת הקטסטרופה. הוא לא איזה נתפס על סמים, או אמרות אנטישמיות.
לא, אבל אתה ראית שהוא ברח מהתקשורת, והוא לא היה מסוגל להתמודד איתה מאז
שהלייקרס
ניצחו את המשחק השלישי בסדרה.
קרי ארווינג, אחרי שחזר לברוקלין בתחילת השנה, אחרי שהוא לא רצה וכן רצה, או שנה שעברה זה היה, סליחה, הנץ אמור להתראיין.
אגב, קיירי ארווין, זה הקטע שכאילו הדליק את דיאנג'לו ראסל באותו משחק מספר 4, קיירי היה שם בשורה נכון. הראשונה, זה כמו לראות את האקסיט של הנוכחי שלך, שלך, whatever, עכשיו, אז כאילו היה צריך להוטט ללברון שהכל בסדר, אני בחרת בגרדן, נכון, לא שלברון כרגע בחר בו.
אני חושב שהוא יהיה ב-NBA.
אני גם חושב שהוא יהיה ב-NBA, וסטינו ממנו, מג'ורדן פול, שעכשיו גם חוטף ירידות על זה שהוא לקח את הזריקה הזאת, ראיתי, גם העליתי את זה אצלי באינסטגרם באיזה פוסט של בליצ'ר, אני חושב מהשידור של TNT, שהם שדרים לפעמים שחקנים, אז תארי סלי ברטון מגיב לזה ואומר, הייתה זריקה טובה, זה המשחק של ג'ורדן פול, הוא כמה רגעים לפני זה קלה שלושה, הוא במשחק נכון. שהוא קלה בו שש שלשות, אז אני חושב שהייתה...
אז צ'ניק פריי אמר לו, פשוט סיפרו לי את זה, לא ראיתי את זה, צ'נינג פריי אמר לו, אתה היית לוקח את הזריקה? הוא אמר לו, כן. הוא אמר לו, בגלל זה אתה יושב פה ולא משחק בפלייאוף.
כן, אבל האמת שזו זריקה קלאסית של טייריס הליברטון.
כן, הוא אמר, הייתי לוקח את הזריקה הזאת.
אז ג'ורדן פול, אנחנו מחזקים אותך. מצד שני, רק נסכם את כל הסיפור הזה של גולדן סטייט. נכון, היא עברה את סקרמנטו בסוף במשחק שביעי בחוץ. עדיין יש דברים שמלווים אותך לכל אורך העונה, ואתה רואה אותם זולגים גם לפלייאוף באותו משחק מספר 6, הם הפסידו בבית לסקרמנטו, במקום לסגור עניין. ג'ורדן פול יורד לספסל, דרימון גרין אומר לו משהו, מבטל אותו. עכשיו אפשר מצד אחד להסתכל על זה כעל, אוקיי, רגע טבעי שקורה בכל קבוצת NBA, בכל קבוצת כדורסל, גם בקצל. ומצד שני, אתה אומר לעצמך, אתה זוכר את האגרוף. האגרוף עדיין בראש שלך, בראש שלנו, ב-NBA, וכנראה שגם הוא בראש של ג'ורדן פול.
אני בטוח, אבל בשלב הזה...
הם פחות מחוברים. הלייקרס כרגע, ברמה החברתית, אתה רואה שם קבוצה מגובשת, אנשים שאוהבים אחד את השני. בגולדן סטייט יש קצת בעיות.
הכל נכון, ועדיין, הם זכו באליפות ביחד. והם מבינים שהם רחוקים שתי סדרות מלחזור לגמר, והם עברו גיים 7, הם ניצחו גיים 7 בחוץ. אז גם אם אתה מגיע לשלב שאתה עכשיו ג'ורדן פול נזכר, גם היה איזה וידאו שהוא יורד לחדר הלבשה, ודרימון עוצר אותו והוא מתעלם ממנו כזה.
כן, 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 זה דיברת.
אוקיי. אז גם אם אתה בשלב שאתה כבר לא יכול לראות אותו, עכשיו אתה תסחוב. אין להם ברירה, הם יסחבו כי הם קרובים.
נעבור לסדרה השנייה במערב כרגע, פיניקס נגד דנבר, דנבר ביתרון 2-0 אחרי 125-107 במשחק הראשון ו-97-87 במשחק השני, שבמהלכו קריס פול נפצע במפסעה ויעדר לפחות לשלושת המשחקים הקרובים בסדרה, אם יהיו בכלל שלושה משחקים כאלה.
אני מאמין שיהיו, אני חושב שזה יהיה 4-0.
כן, פיניקס שווה ניצחון.
הם עכשיו צריכים להילחם בסופו של דבר כדי להגיע למשחק השישי, להשיג אותו חזרה.
אני לא יודע מאיפה מתחילים לנתח את הסיפור הזה ואת הסדרה הזאת. כמובן שיש את הבחירה הטבעית שזה הספסלים, שבפיניקס אין ספסל, הוא פשוט לא קיים, והוא לא משפיע בשום צורה.
זה לא שבדנבר יש... אתה מבין?
לא, אבל בדנבר יש לך לפחות את ברוס בראון וג'ף גרין.
אבל תראה, תסתכל, הסתכלתי. חמישייה של דנבר, ככה. גורדון משחק 39 דקות בממוצע, מארי 38 דקות, יוקיץ' 37.1. בסדרה מול פיניקס, לא כל הפלייאוף. KCP 34.5, פורטר ג'וניור 27.1. הוא הכי צעיר ומשחק הכי פחות בחמישייה. ברוס בראון עולה מהספסל ל-24.6, ג'ף גרין ל-16.7 וקריסטיאן ברון ל-14.8. עדיין זה 8 שחקנים. גם על היקס בהרבה משחקים, 7 שחקנים הם משחקים. נגיד 7.5 עם טרוי בראון ג'וניור.
כן, אני מסכים איתך שמבחינת הרוטציה לא ארוכה מדי.
העניין הוא...
בדנבר.
נכון.
אבל ברוס בראון וג'ף גרין יש להם משמעות למשחק, הם משפיעים
יותר עליו. יותר מזה, גם חלוקת הדקות. בסוף, יוקיץ' שהוא הסנטר פיס, הוא 37.1, ובוקר ודורנט הם 40 דקות צפונה. עכשיו, המספר הזה יכול גם לעלות שקריס פול לא נמצא. וכרגע, שתי קבוצות עם רוטציות קצרות. העניין הוא שמצד אחד יש פה קבוצה שרצה כבר שנתיים, אפילו 3, מהרגע שאירון גורדון הגיע באותו טרייד, בסוף מועד העברות שלפני שתי עונות, הם רצים. אמר היה פצוע וזה, אבל הם רצים. באותה שיטה, עם אותו מאמן, עם אותו סופרסטאר. ופיניקס עדיין מדביקים, והם לא מוצאים. אז זה דבר אחד. דבר שני, זה נראה שדנבר, קודם כל, חיה בשלום עם זה שאייטון יכול לזרוק כמה שהוא רוצה. הרי הם שומרים בפיק אנד רול, יוקיץ' אומר, אני גיליתי משהו חדש. אז אתה יודע, מתחיל למשחק גיים 1, אתה מסתכל, בטח שמת לב שיוקיץ' עולה לקף של החסימה, הוא לא יוצא גבוה, זה לא שואו, הוא לא יוצא עד למעלה, הוא ברור כמובן שהוא לא עושה גם דרופ, הוא לא יורד למטה, אבל הוא כן מתקרב למי שמנהל את הפיק אנד רול, מפריע עם הידיים,
ואז חוזר
ואז אייטון הולך לכיוון קו העונשין, שמי שאמור לאסוף אותו זה השחקן שנמצא בצד השני. ברבע הראשון למשל, במשחק הראשון, במשחק השני, זה בעיקר פורטר. היה מזה שתי חטיפות. זו הטקטיקה שלהם. ואייטון, גם גיים 2, נפתח בזה שאייטון מתגלגל לעונשין, לוקח את הכדור, פלוטר. עונשין, פלוטר. ודנבר חיים זה בשלום. הוא קולע בסדר, זה לא שהוא קולע רע. אבל זה לא ינצח...
קולע באחוזים גבוהים מאוד, אבל הוא לא זורק מספיק זריקות.
זה לא
ינצח... הוא היה לו 7-11 במשחק הראשון, 7-10 במשחק השני.
זה לא ינצח להם את הסדרה. והכישרון בשלושת השחקנים המובילים של פיניקס, בטח בשניים שהם דווין בוקר וקווין דורנט, כרגע לא מצליח לבוא לידי ביטוי. הם, או שהם יצטרכו להפוך באמת, כמו שסטף קרי היה באיזושהי נקודה בסדרה מסתכל, אתה פשוט צריך פיק אנד רול אחרי פיק אנד רול אחרי פיק אנד רול אחרי פיק אנד רול, עד שיהיה להם יתרון. כי ראית שהתחיל גיים אחד, ואירון גורדון היה באחד על אחד עם דורנט, דורנט קלה. היה לו איזה זריקה אפילו, זה ג'אמפ שהוא ממש קפץ.
כן, הוא התחיל את הרבע הראשון עם 15 נקודות, אבל סיים רק עם 29, ובמשחק השני
נכון,
הוא קלה 24
כי
שוב.
כי פה גם נכנסת העייפות.
אחוזים מזעזעים. יפה, זה בדיוק הנקודה שרציתי גם אני להתייחס אליה. קווין דורנט משחק 43 דקות בממוצע בפלייאוף הזה, כמעט ולא מקבל מנוחה, ואנחנו רואים עכשיו איך בסיבוב השני, אחרי שזה קרה, 5 משחקים נגד הקליפרס, שלא היו 5 משחקים קלים, למרות שפיניקס ניצחה את הסדרה הזאת, 4-1. אתה רואה את המאמץ הגדול שהוא משקיע, וזה גם בא לידי ביטוי בעיבודי הכדור. במשחק הראשון היו לו 7 עיבודים, במשחק השני פחות, רק 2 עיבודים, אבל עיבודים משמעותיים כאלה, בדיוק על המהלכים שדיברת, של הפיק אנד רול, הוא מוסר שם כדור לאזור של האמצע, ויוצא מזה התקפה מתפרצת.
היו לו כל הפלייאוף, זה
יותר מדי עיבודים כאלה. 10 מ-27 מהשדה, 37%, 2-12-3, שחלק מהזריקות היו חופשיות לגמרי. פיניקס ברבע השני של המשחק השני לא קלה 0.7 דקות, חוץ משלשה של דורנט עם הלוח.
ובמשחק הראשון זה היה ברבע השלישי שדנבר עשתה את הבריחה.
לא, במשחק הראשון זה היה ברבע השני. במשחק השלישי זה היה ברבע
הרביעי.
בין סוף השלישי לרביעי. התחיל את הריצה מסוף השלישי. המשחק הראשון היה שם ריצה של 17 הפרש ברבע השני, שגם זאת הייתה תוצאה במחצית.
רק שכחתי להגיד שזה נקרא, איך שדנבר שומרת, איך שיוקיץ' שומרת, פלאצ'ו.
פלאצ'ו?
בשתי מילים.
זאת אומרת, אתה כאילו קצת יוצא.
קצת יוצא, אבל נשאר פלאצ'ו.
נשאר משחקן.
בשתי מילים.
אז קווין דורנט, העומס משפיע עליו.
כן.
זה שחקן שלפני רגע נפצע, שנפצע עוד לפני זה במהלך העונה, כשהוא עבר בטרייד מברוקלין לפיניקס, הוא היה פצוע.
נכון.
הייתה החלקה שלו כשהוא הגיע לפיניקס, והוא לא ילד, והוא בשנה ה-15-16 שלו ב-NBA, נכון? 2007.
כן. לא כולל עליו השנה אחת שהוא נח. לזה אמרת 15.
כן. נח בגלל פציעה.
כן.
זה משחק אחד מהיחידים שלו בפיניקס, שהוא קולע בפחות מ-50%, וגם של בוקר, שעשה 14-29. 35 נקודות לבוקר, עם 6 אסיסטים ו-5 ריבאונים. מה שלא ראינו מדווין בוקר בפעם הראשונה בפלייאוף, שום חטיפה, הוא חסם, אמנם. סליחה, שום חטיפה ושום חסימה.
גם בעניין המצ'אפים בין הקבוצות האלה, שני שחקני ההגנה הכי טובים של דנבר, הם בדיוק בעמדות של שני השחקני ההתקפה הכי טובים של פיניקס. KCP ובוקר, ואירון גורדון וקווין דורנט.
זה בעיה.
לכן המטרה של פיניקס צריכה להיות במשחק מספר 3, שאותו הם חייבים, כי 3-0 כבר להגיע למשחק רביעי, גם אם אתה לוקח אותו,
זה... אגב, הפוך, זה לא כל כך עובד, כן? כי זה לא ששחקן ההגנה הכי טוב של פיניקס שומר על שחקן התקפה הכי טוב של...
הם צריכים להגיע בעצם למשחק מספר 3, ולמצוא, מונטי ווילמס צריך למצוא דרך במשחק ההתקפה הזה, גם אם זה בלי קריס פול וזה עם קמרון פיין, להביא את שחקני ההגנה הפחות טובים שיש לדנבר, לשמור על השחקנים המוכשרים שלו. כי אנחנו ראינו במשחק מספר 2, התאמה ראשונה שעשה מייק מלון, שפתאום ניקולה יוקיץ' הולך לשמור את ג'וש אוקוגי. אז אוקיי, אז הם ניסו לעשות משהו, הביאו אותו קוגי לחסום. אבל שאוקוגי, אחרי שהוא חוסם, הוא צריך לקבל החלטה. הוא לא שחקן שרגיל לקבל את ההחלטה כחוסם אחרי שהוא מקבל את הכדור בפיק אנד רול. ולכן הם יצטרכו למצוא דרך להביא את בוקר ואת דורנט לנקודות שיש להם יתרון על השומרים שלהם. כי אם זה יישאר כל הזמן עם גורדון...
רגע, שנייה, אתה מאמין שפיניקס יכולה לחזור בכלל לסדרה הזאת?
אני מדבר רק על משחק 3.
אוקיי.
סדרה, היא בידיים של דנבר. ואתה יודע איך זה. אתה לא יכול לקרוא את הסריט ש... אוקיי, ניצחו את משחק 3, מנצחים את 4, מפסידים ב-5, אבל הם ב-3-2, ואז קריס פול חוזר והם במשחק בית. והם נצחים והם בגיים 7. אז בגלל זה אומר, משחק מספר 3 כרגע הוא הכי קריטי. לא אמרתי, זה משהו חכם, כן? אבל הוא הכי קריטי, וזה מה שהם יצטרכו להבין. הם באים עם עוד יום מנוחה, כי יש 3 ימים שעוברים מעיר לעיר, והם יצטרכו למצוא את הדרך להשיג מדורנט ובוקר. וכמו שאמרת, בסדרה מול הקליפרס שהייתה מאוד קשה עבורם, אז בוקר היה זה שלקח על עצמו.
בכלל, דווין בוקר, אני כל כך נהנה לראות אותו בכדורסל של הפלייאוף. משהו בשפת הגוף שלו, במבט שלו בעיניים, ברמת הריכוז שלו, זה הדבר הכי קרוב שראיתי לקובי בריינט. עזוב שנייה את הנקודות וניצחונות, whatever. אני מדבר נטו על כמה שהוא מרוכז במשחק, כמה שהוא נראה כאילו אין שום דבר אחר עכשיו בעולם, רק המשחק הזה, וזה הדבר הכי חשוב, ואני משקיע את כל כולי בו, בין אם זה בהגנה ובין אם זה בהתקפה. קריס פול, אני אגיד לך, כואב הלב על השחקן הזה, עד ששוב יש לו את ההזדמנות הזאת, וכל פעם יש מזל רע, אפילו בשנה שהם הגיעו לגמר, אתה זוכר, הוא נדבק בקורונה בתחילת הגמר מערב נגד הקליפרס, וכמובן את גמר המערב של 2018, כשיוסטון כבר הוביל 3-2 על גולדן סטייט, והוא נפצע, וזה נגמר ב-3-2.
זה כל הקריירה שלו.
כנראה ש...
מבאס, כן?
כנראה שאתה יודע, זה מלמעלה כזה, סתם, אני לא יודע אם יש דברים שהם הכתובים ומלמעלה, אבל...
אני חושב שברמת הקריירה...
זה חוזר לתקופה פשוט כל כך הרבה פעמים.
נכון, לא שהייתי, אני לא מאחל לו את זה, כן? חתם על חוזה, החוזה, שנה הבאה עוד יש לו חוזה?
כן,
לא,
כן, כן, יש לו חוזה לשם.
אז הוא ב-$100 מיליון בסך הכל. בסוף כדי כנראה שקריס פול ייקח אליפות, הוא יצטרך להיות בקבוצה, לא משנה מי הקבוצה, יכול להיות גם פיניקס, שהוא לא השחקן, לא הראשון, לא השני, לא השלישי, גם ברמת הכדורסל, וגם ברמה הכלכלית. עכשיו, זה מוזר, אני לא מטיף למישהו לקבל פחות.
אתה יכול להזכיר פה את גרי פייטון, נגיד, כי זו דוגמה ממש מצוינת. גרי פייטון, שהוא הול אוף פיימר, שהיה שחקן הגנה גדול והוביל את סיאטל לגמר NBA, ובשלב מתקדם יותר של הקריירה שלו, הוא חיפש קודם כל טבעת יחד עם אותה לייקר של 2004 שדיברנו עליה, ואז מצא את זה עם מיאמי של 2006 כשחקן ספסל, יחד עם אנטואן ווקר, עוד מישהו שהיה
אז הוא לא חייב להיות שחקן ספסל, הוא יכול להישאר רכז ראשון. העניין הוא להיות בתוך עוגת התקציב הכלכלית, שאפשר להביא עוד רכז חזק, כי יש לך כסף, ואז אתה ממש מוריד את העומס תוך כדי עונה. כדי להגיע למצבים שקריס פול...
בקיצור, הוא צריך בננה בוט, אתה אומר. הוא צריך קבוצת בננה בוט.
כן.
למרות שיש דיבור...
לא נשאר מישהו, הוא רק הוא ולברון.
תראה, יש דיבור על דריימון ולברון חוברים ללוק השנה הבאה בדלס. שמעת את זה?
אני שמעתי על דריימון לדלס, לא שמעתי את לברון לדלס. אתה יודע, לפעמים, אבל ב-NBA, מה זה מגזימים? אני שמעתי, זה לא קרה לי הרבה זמן, אני לא חושב שזה קרה לי אי פעם. אוקיי, טריידים ולאן שחקנים עוברים וסופרסטרים וחוזים, זה חלק מהשיח שמקיף את ה-NBA קצת, יצאנו רגע ונפתח איזה סוגריים, מקיף את ה-NBA כל הזמן, בכל הפודקאסטים והסיקור התקשורתי האמריקאי. ואז שמעתי, אני לא זוכר איפה זה, דעתי זה היה אצל זק לא, אבל אני לא בטוח. דיברו על מילווקי וההדחה של מילווקי ומה יהיה עם בודנהולצר וזה, שזה שיח רלוונטי מאוד לאיך שהסדרה הזאת התפתחה, גם אחרי שהסיפור והטרגדיה שאופפה את, אפפה את מייק בודנהולצר ושם אולי דברים בפרופורציה. ואז פתאום, אוקיי, האם יאניס שיש לו עוד שנתיים יישאר כי הוא יכול לחתום על חוזה, ואז הוא יעז... והתחיל, ואפילו איזה מישהו זרק איזה טרייד, איזה רעיון, לא טרייד מגובש, איזה רעיון. ואני אומר, הם סיימו עונה לפני יומיים. אתם מדברים שבעוד שנתיים ייגמר לו החוזה, אנחנו חידש אחרי הקורונה, שהחתימו את ג'רו הולידיי, לארבע שנים, זה 21, 22, 23, 24, עם אופציית שחקן ל-25. סטנדר שעכשיו הוא... מאיפה זה בא? זה לא... גם יאניס מעולם לא היה השחקן הזה, זה היה ממש מוגזם.
קודם כל עיתונאים ועוד NBA,
לא, אבל זה... עזוב, זה היה... זה... אני חושב שזה היה אצל זק לא, שזה הפודקאסט בעיניי הכי טוב שיש. לא, אין להם בעיה לזרום עם טריידים. כשהם זורמים עם טריידים בשטויות, זה בכיף. אבל פתאום השיח עבר מאוד מהר מהניתוח המקצועי והדיון הפילוסופי על כל עניין יאניס וכישלון ולא כישלון וחוסר הצלחה, לזה שאוקיי, לא יחתימו את מידלטון עכשיו וברוק לופז לא יישאר כסף ואז יאניס ירצה לעזוב, זה היה כבר יותר מדי בשבילי.
עוד NBA באופן כללי ואנשים שמתעסקים בזה הם חולים רובם. סתם, אני אתן לך איזה משהו שקיבלתי מעומר חביב, אתה זוכר? אתה יודע מה זה?
פלומר
שישר את... שירי הפלייאוף בשנתיים האחרונות, אז הוא שלח לי לפני 10 ימים משהו כזה, הודעה out of nowhere, כותב לי דעתך. ואז הוא שולח לי NBA trade machine של ESPN, הקליפרס מקבלים את אריסון ברנס, קווין הרטר, קיגן מרי ודוויון מיטשל, ונותנים את קוואי לנרד לסקרמנטו. הוא רושם לי מה דעתך. שמתי לו שמשעמם לך ממש, כאילו, מה עכשיו טריידים של סקרמנטו?
אבל בסדר, אבל אלה אוהדים, זה סתם,
כן, צודק, זה סבבה. זה סיפור אחר, אבל האוהדים משפיעים, זה מה שאני אומר. האוהדים, כשאתה רואה את זה בכל מקום, וכשאתה בורא את הציוצים, אז זה גם מגיע לזק לו, וזה חלק מהנרטיב הזה של הליגה, שכל הזמן סוחרים בשחקנים ואנשים, ומעבירים אותם למקומות אחרים.
אם היינו עכשיו חודש קדימה, הכל טוב. אבל זה היה ממש מוזר להיות יום או יומיים אחרי ההדחה, וזה פתאום זלג לשולחן, זה לא היה הדיון, זה לא הייתה מטרת הדיון.
טוב, נעבור מפיניקס דנבר, שזאת סדרה שאפשר לדבר עליה יותר, אבל לא צריך, לפי איך שהיא מתפתחת כרגע, למזרח, ולפני שנדבר על שתי הסדרות במזרח, קודם כל כבוד לג'ואל אמביד, שמקבל את תואר ה-MVP, מה אתה אומר? מוצדק, לא מוצדק, אם לך היה כל הצבעה, כמו למודעי היית מצביע אמביד?
אני חושב שעכשיו העונה הזאת נגמרה, אז כן. אבל זה
אם אתה מחכה עם הכל, זאת אומרת, כן, היום האחרון של העונה.
כן,
ביום אם זה קורה שבועיים לפני, כנראה שלא.
כנראה שלא. אני זוכר שאנחנו אחד הפרקים שקלטנו פה, אמרת, טוב, לא נדבר היום על דיון ה-MVP, כי הוא די הוכרע, כן. ואז זה לא היה בכלל בכיוון של אמביד. אבל אם הכל היה נמסר ביום האחרון, אחרי הפוטו פיני שאמביד נתן בסוף, במקביל לזה שיוקיץ' ודנבר הורידו רגל מהגז, גם אם במתכוון וגם אם זה לא במתכוון, אתה יודע, אם היינו, אם זו הייתה קבוצת כדורסל אירופי, אמרו שזה משבר יזום, לקראת סוף העונה ולפני הפלייאוף. אבל זה ה-NBA. ואמביד, כן, זכה בצדק. גם, אגב, העונה שעברה זה הייתה העונה שהוא היה אדיר ונפצע? אני לא זוכר אם זה העונה שעברה לפני שתי עונות.
לא, הוא היה אדיר והוא פספס פה ושם
לא,
כמה משחקים.
לא, הייתה העונה הזה לפני שתי עונות, שהוא פתח מדהים.
כן, כן. הוא היה שהוא שחק באיזה 57 משחקים. כן,
הוא היה השחקן הכי טוב ב-NBA נקודה, ואז באיזה דעתי ינואר הוא נפצע למשהו כמו חודשיים. וזה גמר את הקייס שלו. דעתי זה לפני שתי עונות.
תראה, כשאני מסתכל על העונה הזאת של ג'ואל אמביד, אז קודם כל... בניגוד לעונות קודמות, תמיד לניקולה יוקיץ' בדיון הזה, שהגיע גם הפעם, במקום השני בהצבעות, היה את יתרון ה-availability, כמה משחקים הוא שיחק. והשנה הזה קוזז. יוקיץ' עדיין שחק יותר, 69 משחקים, אבל הוא פספס כמה משחקים. אמביד שחק 66 משחקים, שיחסית אליו זה בגרף עלייה. הוא פספס בסך הכל 16 משחקים, ואנחנו יודעים גם שלפי ההסכם החדש של ה-NBA והשחקנים, אתה צריך להיות לפחות ב-65 משחקים כדי להיבחר לאחד מהתארים האישיים או לחמישיות העונה. פחות מזה אתה כבר לא יכול לקח בחשבון, אז הוא בטרשולד הזה של ה-66 משחקים. מעבר לזה, בסופה של העונה, פילדלפיה היא מאזן טוב יותר משל דנבר, למרות שדנבר ראשונה במערב, וכשאתה מסתכל על המספרים שלו, ועל הדומיננטיות שלו, ועל הממוצעים שלו, 33 נקודות ו10 כדורים חוזרים, זה משהו שלא קרה מאז המיזוג של ה-NBA וה-ABA לפני 45 שנים, קצת יותר אפילו. זאת שנה שנייה ברציפות שהוא מלך הסלים, והדומיננטיות במשחקים מסוימים היה את השיא קריירה של ה-59 נקודות, זה משחק שהוא כמעט עשה בו גם קוואדרופל דאבל.
כן.
אמנם לא הגיע לדו ספרתי בריבאונדים, חסימות ואסיסטים, אבל זה היה שם באזור. ואתה יודע מה? אני חושב שהוא זוכה בצדק. אני הייתי בטוח בשבועות שלפני סיום העונה שהוא קבל את זה בגלל שכבר די, יוקיץ זכה פעמיים ברציפות, וזה לא קרה מאז ברט שמישהו זכה שם ברציפות, ויש לזה סיבה מסוים.
זה גם היה חלק, אבל הייתה איזו נקודה שאמרו, די, זה לא יכול להיות. אמנם יש מה שנקרא ווטרס פטיג, עייפות המצביעים, אבל הוא היה כל כך טוב יוקיץ', שאי אפשר היה להגיד, אוקיי, אני לא אצביע לו רק כי הוא זה. אבל החודש האחרון, שהם פשוט, הוא והקבוצה שלו היו פחות טובים, אז עזר פנימית לייצר, אני מנחש, זה מנגנון להגיד, אוקיי, קח את העייפות, העובדה שהוא מסיים את העונה לא טוב והם בי טוב, ולהפוך את היוצרות.
יש אגב הרבה סיפורים מסביב להצבעות. קודם כל, יוקיץ' לטעמי קיבל מעט מדי קולות למקום הראשון. היו 73 קולות לאמביד, אם אני זוכר נכון, ועוד 12 לניקולה יוקיץ', והשאר שם הלכו על יאניס. משהו באזור הזה, אל תתפסו אותי עכשיו במילה.
הפעם ראשונה, דעתי, שלברון לא קיבל אף קול.
נכון, פעם ראשונה שלברון לא קיבל אף קול. יש גם עיתונאי אחד שכנראה לא הצביע ליוקיץ' בכלל. ניק רייט, רוצה לומר, וזה חלק מהסיפור.
האחים של יוקיץ' יודעים איפה ניק רייט גר?
הם ימצאו אותו מתישהו. למרות שאלה, אתה צריך לבוא לפרצוף שלהם ולעצבן אותם. עכשיו הזכרת לי שהם פתחו את החשבון טוויטר הזה רק בשביל להגיב לאחים מוריס, מרקיף ומרקוס, על כל הסיפור שהיה שם ביניהם. בקיצור, שאני מסתכל על העונה הזאת של אמביד, היא עונה מדהימה, והוא זכה בצדק. אוקיי, ברח לי שנייה מהראש. הקטע הזה של הבחירה, שהיו סיפורים מסביב. קנדריק פרקינס, ראית את הציוץ של דאג גוטליב, מאמן נבחרת ארצות הברית במכבייה, ופרשן ברשת פוקס, ואיש שיש לו עבר בכדורסל האמריקאי. הוא כתב שכל הנרטיב השתנה בבחירה לתואר ה-MVP, ברגע שקנדריק פרקינס הפך את זה לעניין גזעני. והיה את הקטע הזה במהלך החודשים האחרונים, ויש גם עכשיו הרבה אנשים שאומרים שיוקיץ' הוא ה-MVP הברור, והוא לא קיבל בגלל שלא רוצו לתת לו שנה שלישית ברציפות, ובגלל כל האשמות על גזענות וכו' ודברים כאלה. אני שם את זה בצד, יוקיץ' הוא שחקן מדהים, הוא השחקן הכי טוב ב-NBA, ה-MVP של העונה הזאת זה ג'ואל אמביד. השחקן שאני כרגע, אם הייתי יכול לבנות קבוצה ולהתחיל איתו, נראה לי שהייתי...
אבל זה לא העניין. אנחנו הרבה פעמים עושים, דעתי זה טעות, הבנתי את זה באיזשהו שלב. זה לא משנה עם מי אתה מתחיל לבנות קבוצה. מה שמשנה שבעונה הזאת, ג'ואל אמביד היה השחקן הכי חשוב, הכי טוב, הכי ווליובל לקבוצה שלו, ב-NBA. הפרש קטן מיוקיץ', כן? הרי לפעמים אתה מקמת את זה לפרמטר אחד, אתה יכול להגיד, אוקיי, תמיד סטף קרי הוא ה-MVP. למה? כי שהוא לא משחק, קבוצה שלו נראית זוועה ואין שם כלום. כלום. והוא לא ה-MVP. אז בעונה הזאת, ביחד עם החשיבות שלו לקבוצה, שמתכזזת עם החשיבות אולי, לא אולי, מתכזזת עם החשיבות שלו, זה לא משנה עם מי אתה מתחיל לבנות. כי אתה יכול להגיד, אני אוהב את אמביד. אנחנו ניהלנו את הדיון הזה לפני שנתיים.
מקבלת מה שאתה אומר.
אוקיי, ואז אני אמרתי...
שאלה שהיא כבר פחות רלוונטית.
ואז אני אמרתי אמביד כי הוא שומר יותר טוב. היום אני לא... אני צריך לחשוב על זה, אבל זה לא רלוונטי לדיון עונתי.
והעונה, אמביד היה...
קצת יותר טוב.
קצת יותר טוב כשמסכמים אותה, עם כוכבית אחת, שזה המפגשים הישירים בין אמביד לבין יוקיץ'.
זה לא כוכבית, זה פשוט...
אמביד לא הגיע, החליט לא לשחק.
אין בעיה, זה לא כוכבית. זה, אתה רוצה עכשיו להחליט שזה פרמטר? אז זה פרמטר. ואם לא, אז זה לא פרמטר. אין פה שום כוכבית.
אני חושב שהדרך הכי טובה לאחרי את הסיפור הזה, אחת ולתמיד...
זה אחד על אחד.
גמר.
טורניר אחד על אחד.
גמר זה יהיה, אנחנו נקבל סוג של אחד על אחד בין השניים האלה.
אחד על אחד על אחד, אפשר עם יאניס.
אבל פילדלפיה עוד לא בגמר, ויש לה עוד את בוסטון לעבור בדרך, ואחרי שראינו את החוטפת אתמול בראש, במשחק החזרה של אמביד, אחרי 13 ימים שהוא לא שחק כדורסל, מול בוסטון שהפסיד את המשחק הראשון בסדרה, בצורה מוזרה, בצורה שמזכירה מאוד את ההפסד שלה בבית, במשחק מספר 5 לאטלנטה, שאני לא יודע אם זה קשור לג'ו מזולה, וזה ההבדל בינו לבינים מיודוקה, אבל משהו שם, ראית שהשחקנים של בוסטון, השפת גוף שלהם, שעננות, לא הרגשת כמו עכשיו דיברתי על דווין בוקר.
עזוב, הם לא שמרו. אין פה מה, הם לא שמרו. המחצית הראשונה, שתי פילדלפיה
לא, גם לא שמרו. לא, 40 נקודות בצבע. לא,
פילי, לא, לא. פילי קיבלו 40 נקודות. פעם ראשונה, שאני, לא פעם ראשונה, אבל הרבה זמן לא ראיתי במשחק פלייאוף, כזה מעבר חצייה.
בוא נגיד לך משהו.
נכנס מישהו. אבל אתה רוצה את הנתון הזוי, הכי מעניין שקשור לסדרה הזאת קודם כל?
כן.
הוא קשור לפול ריד. אוקיי? אורי סביר הגדול. בבוקר
שאחרי... אורי סביר מחלטר גם ב-NBA, זה לא ידעתי.
שים לב. אחרי משחק מספר אחד, שבו אומנם הוא המשחק על שם ג'יימס ארדן, אבל פול ריד קולע 4 זריקות עונשין מכריעות, 4 מ-4 בדקה האחרונה. הוא שולח לי את ההודעה הבאה.
זה היה, רק נסביר, 113-110, הוא קלע 2 זריקות עונשין. נכון. שהורידו את ההפרש לנקודה, ואז אחרי זה, אחרי השלשה של ארדן, ב-117-115, הוא הלך לקו, 4 שניות לסוף, וקלע 2 שסגרו את המשחק.
אוקיי, ואז אני מקבל את ההודעה הבאה. בוקר טוב. אם איני טועה, אבא של פול ריד, גיבור הלילה, שיחק עם אלון שטיין ברמהבן.
לא נכון. איזה איש גאון.
תקופה קצרה מאוד, אבל היו באותה קבוצה. בנוסף, הוא שיחק גם עם יניב כהן בצרפת.
עם יניב כהן בצרפת?
כן. עכשיו, יש איזה 3 יניב כהן שונים, אז לא שאלתי אותו לאיזה יניב כהן הוא מתכוון. כן. כי יש אחד חיפאי, יש אחד תל אביבי, ויש עוד אחד. אז לא שאלתי לאיזה, סליחה, יניב כהן. ואז הוא גם הוסיף נתון, כי הוא אומר, אתה יודע למה הלכתי לבדוק את כל זה? הוא לא נתן לי זמן לענות, ואז הוא אומר ככה. פול ריד, 65.8% בקריירה מהקו, 57.9% כפרשמן בקולג', 67% מהקו בעונה שעברה בג'יליג, 4 מ-4 דקה אחרונה.
תשמע, אורי סביר הוא בן אדם שאין אנשים כאלה, וטוב מאוד שיש אותו. איזה, תקשיב, גם ההתכתבויות שלי איתו, זה כל פעם אני רושם לו, התגובה שלי זה מלך ואתה איש חולה. זה דברים
לא,
כאלה.
לא, יש לנו הרבה התכתבויות, אבל פול ריד, זה היה באמת יוצא דופן. נו, מה עכשיו, אתה מחזיק את המאזינים?
איזה שידור שעשיתי יורו ליג, פתאום הוא כותב לי, ווילבקין הפסיד בוולנסיה באותה תוצאה בדיוק עם מכבי בנובמבר 2020, גם אז, אגב, מסל בשניות האחרונות. טוב, כן, הוא שלח לי בגלל...
לגבי בוסטון.
ישראלי ואירופי.
אני הייתי בטוח שאמביד, דרך אגב, לא יחזור לגיים 2, כדי להרוויח את המנוחה הזאת של העוד יום, ושפשוט יחזור למשחק מספר 3, כי הסיכוי לנצח שארדן ייתן משחק כזה טוב, משחק אחרי משחק, בהפרש של יומיים הוא מאוד קטן, אם לא קיים בכלל. אבל אחרי המשחק הזה, שהם שמרו טיפה יותר טוב, בוסטון, כי באמת, המשחק הראשון, מזה התחלנו, הם לא שמרו, והם פשוט נתנו, הרי הם קלו כל כך בקלות. בצבע של פילדלפיה, שהיה פרוץ, כל אחד עושה לאפ אחרי לאפ, 50 נקודות בצבע, 35, רשום לי את זה פה איפשהו, בקלות, אם הם שומרים סביר, התוצאה היא 25 הפרש ברבע הראשון לבוסטון, ואין לנו את זה. אז הם נתנו לארדן לקלוע ולקלוע.
אני אגיד לך משהו על חוויית הצפייה שלי במשחק הזה.
כן.
חלק מהמשחקים אני רואה בלייב, וחלק אני רואה בבוקר, אני כבר זקן, והגוף שלי לא שורד את זה, ולא מצליח להישאר ער, והשלט לידי. עכשיו יש שתי דרכים לראות כדורסל בבוקר, או ב-NBA League Pass, או בשידורים שלנו בערוץ הספורט. עכשיו, יש לי YES Plus, ואני ביפר מעדיף את ה-YES Plus ואת השידורים שלנו, מאיזה סיבה? ב-League Pass יש לך עכשיו כל מיני שיטות, וריאציות לצפות במשחק. יש את ה-Condensed Game, ויש את ה-All Positions. ש-All Positions, למי שלא יודע, יש שם בסטרימס, אתם יכולים לבדוק, להסתכל. זה נותן לכם בעצם את כל ה... פוזיישנים שהיו במשחק, כולל החטאות, כולל עיבודים, בלי זריקות עונשין. זה לא מכניס את הזריקות עונשין בפנים, נכון?
כן, נשמע הגיוני. לא מכיר את הפונקציה, אבל אם זה רק הפוזיישנים,
זה
כן.
זה טס, זה טס, אתה רק רואה כדורסל פה ושם, הצירות שנייה של עבירות וכאלה, והשאר הפוזיישן הבא והחטאות. הבעיה עם זה, וגם אם אני רואה משחק עכשיו בליג פס, מההתחלה עד הסוף, כמו שהוא שודר, זה שאני רואה מתי הוא מסתיים. אז נגיד במשחק של מיאמי נגד מילווקי, בגיים 5, אני רואה שאנחנו כבר דקה לסוף, אבל בהקלטה נשארו עוד 25 דקות. אז אתה מבין שיש פה ערכה, כאילו כנראה. לפני הסל של ג'ימי אתה יודע שזה הולך לבוא. כשאתה מסתכל על זה דרך ה-S פלוס אצלנו, בשידורים שלנו, אתה לא, זה לא משנה, כי יש את הזמן של השידור.
נכון, לא חשוב מתי נגמר.
כן, ואם המשחק הולך להערכה, אז בסדר, זה גולש, זה לא רלוונטי. אין פה עכשיו, לא יצרו לי את זה כשהמשחק מסתיים, אז אני יכול להישאר במתח. בקיצור, אני יושב עם השלט, ומריץ.
עד עכשיו הייתה רק ההקדמה.
כן, רק ההקדמה. מריץ, לא, אבל הפואנטה קצרה מאוד. מריץ את הזריקות עונשין, מריץ את הטיימאוטים. אתה יודע, לוחץ על השלט שלי, טק, 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 קורא את השניות זזות ככה, לשתי דקות, שלוש דקות, whatever, לפעמים אחרי סל, מריץ כאילו את החמש שניות הראשונות של
ההתקפה. פואנטה, עידו.
כמעט ולא נגעתי בשלט במחצית הראשונה של המשחק הזה. הוא פשוט לא עצר, לשנייה. בוסטון עשתה 10 עבירות בכל המשחק. הכל זז מצד לצד, פילדלפיה לא... מה זה פילדלפיה? שתי זריקות העונשין הראשונות במשחק הגיעו חצי דקה למחצית עם פאול שהיה על ג'ייסון טייט. גם שם, אגב, פערים גדולים בסוף בעונשין, כי בוסטון הלכה קצת יותר לקו, למרות שפילדלפיה לא החתיעה, אבל זה היה המשחק הראשון, שהיה באמת חוויה צפייה, גם עם ג'יימס הארדן. המשחק השני אתמול, תשמע, ג'ייסון טייטום, זה בלתי נתפס, שאנחנו מסתכלים על המספר הזה.
רגע, אתה עכשיו גלשת, אני הייתי באמצע נקודה, אתה תיחסה עם כל הצפייה והזה, ועכשיו נכנסת את טייטום. אז... העניין הוא כזה. המשחק הזה גרם לחשוב האם בוסטון תלויה יותר מדי בזריקה שלה מחוץ לקשת, מה שלא היה לה בשנה שעברה. המאזן של בוסטון, בעונה הסדירה ובפלייאוף של העונה הנוכחית, שהיא קולעת 40% ל-3 ומעלה, 34-2. המאזן שלה שהיא קולעת פחות מ-40% ל-3, 27-24. וזה לא טוב.
כן, אבל אתמול בלילה היא הייתה קצת פחות מ... הייתה על 39.2. בסדר. אבל 20 שלשות.
לא, אבל אתה רואה את ההבדל, 34-2, 27-24, זה פער עצום מדי. במשחק הראשון, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, הם לא שמרו. הנה, מצאת את זה, הם קלו 30 תוך 45 נקודות בצבע בלאפים. והם לא שמרו, ופה הם שמרו, הם קבוצה יותר טובה מפילדלפיה. בטח אם אמביד לא דומיננט, אם אחד מהם לא דומיננטי, כמו שאנחנו יודעים שהוא יכול להיות. והיא אמורה לעבור את הסדרה הזאת. אבל אם תיקח את מה שאמרת על השפת גוף, ועל העובדה שברמת הכדורסל, בכיסוי פה כזה או אחר, ומה הם עושים, הם לא מנצלים. עכשיו, הם חייבים לעשות את זה, הם הקבוצה הטובה יותר. ויש להם פה דרך יחסית פתוחה לגמר, כי לא משנה מי תצא...
הם לא פוגשים את מילווקי, יש להם פה ביתיות בשלב...
גם יתרון ביתיות וגם עם קבוצה יותר טובה, גם עם מיאמי וגם מהניקס.
וגם עם מילווקי, הם פוגשים אותם.
זה אני רואה, זה לא משנה.
תשמע, בוסטון זה הקבוצה הכי טובה ב-NBA, מבחינת איך שהיא בנויה, מבחינת העומק שלה, הסגנון כדורסל שלה, הסוויצ'ביליות שלה, זה שיש לה את אל הורפורד ואת רוב וויליאם, שני ביגמנים שיודעים לעשות הגנה ולרדוף אחרי שחקנים, וכולם פה זורקים וקולים שלשות חוץ מרוב וויליאמס, למרות שאל הורפורד אתמול הפגיז והפגיז, עשה 1-8 ל-3, לא שזה הפריע יותר מדי. ג'לן בראון פשוט פנטסטי, באמת. אני לא יודע אם הוא יכול להיות הכוכב שמוביל קבוצה,
רגע, כי יש... רגע, אז שנייה, אז בוא נתעכב על זה. בארבעת המשחקים האחרונים בפלייאוף, הקבוצה הזאת היא של ג'לן בראון. ג'יימס בראון קולה 28.8 נקודות בארבעה משחקים אחרונים, 60% מהשדה, 4 שלשות ב-64% ל-3, הוא מאבד לא מעט. אבל גם גיים 2 היה משחק כזה עוד פעם, שהזכיר לי משחקים שקראו לג'ייסון טייטום בגמר ה-NBA שנה שעברה. הוא פשוט לא שם. אחרי הסדרה מול ברוקלין, בסיבוב הראשון של העונה שעברה, הרים את הרף ג'ייסון טייטום, ומעכשיו הוא אמור להיות קווין דורנט, קוואי לנארד, קובי בריינט עליו השלום, וכל שם אחר שאתה רוצה לקראת בקטגוריה הזאת, והוא לא. לפעמים יש התפרצויות. עכשיו, ג'יילן בראון נמצא שם בגדול כל משחק. בטח גם הגנתית. אני, עכשיו, זה לא כמו שהיה
לי... מה שהוא עשה אתמול על ארדן בהגנה.
נכון.
נצמד אליו, לא נתנו שני...
היה אדיר. עכשיו, זה לא מה שהיה לפני שנתיים, שהיה צריך להיות הדיון, האם הם יכולים להצליח ביחד או לא להצליח ביחד, הם יכולים להצליח ביחד. אבל בשלב הזה כבר אמורים להבין מי מוביל חלק מה... זה... עכשיו, עושה טייטום דברים טובים, זה לא שהוא רע. אבל הוא אמור להיות יותר טוב, וזה אני חושב יכול לפגוע בבוסטון באיזשהו שלב, אם הוא לא יעלה. אתה מסתכל על כל המוצאים שלהם בפלייאוף, הם די זהים, זה לא הבדל, אבל ארבעה משחקים אחרונים, סוף הסדרה מול אטלנטה, ועכשיו מול פילדלפיה, הקבוצה הזאת שייכת לג'לן בראון.
מצד שני, ברבע הרביעי של המשחק הקודם בסדרה, גם ג'לן בראון וגם טייטום לא הופיעו, כשהסל שדה האחרון של בראון היה 6 דקות וחצי לסיום של טייטום 10 דקות.
כן, הארדן קלה יותר משניהם ביחד.
הארדן עשה להם 15-10 בדקות האחרונות, וזה מה שאני אומר על ג'לן בראון, ובגלל זה התחלתי בזה שאני לא רואה אותו השחקן המוביל. קודם כל, נוח לו כשיש את ג'ייסון טייטום, לאו דווקא כשהם שחקים ביחד, בכלל, נוכחות של טייטום כסוג של הסופרסטאר, כמו שאמרת, הזכרת את השמות שאנחנו משייכים אותו אליהם, לבוא הכינור השני. זה דבר אחד. דבר שני, יש בעיה איתו מבחינת הקצב שלו במשחקים, הוא פותח מצוין, וזה מה שחוזר על עצמו, לא רק בפלייאוף, גם בעונה הסדירה, הוא איכשהו ככל שהמשחק מתקדם, הוא טיפה laid back, הוא טיפה הולך לאחור. זה לא שהוא פחות טוב, זה לא שהוא... הוא פשוט נהיה יותר אנמי, פחות אגרסיבי. האחוזים שלו עדיין אחוזים מצוינים, הוא לא זורק יותר מדי. במחציות השניות ביחס למה שהוא עושה במחצית הראשונה, ועדיין הוא שחקן פנטסטי, מן הסתם שכרגע מוביל את בוסטון בפלייאוף הזה.
לא, זה לא מעיד עליו, העניין הזה שטייטום חסר לי. כי זה בדיוק מה שאמור להיות, אמורה להיות ההרמוניה.
אז כמה זה מפחיד כל יריבה שאתמול בוסטון מפרקת את פילדלפיה כשטייטום לא משחק. משחק 19 דקות, בעיית עבירות, 7 נקודות, 1 מ-7 מהשדה, משחק הפלייאוף הכי חלש שלו. זאת אומרת, בצורה הזאת, בשנים האחרונות, כן, לא אחזור לשנה הראשונה שלו, כי ג'ייסון טייטום בפלייאוף בכל עונה, מאז שהוא הגיע ל-NBA. ויש לך פיבוריטית בסדרה הזאת?
מה, פילדלפיה בוסטון?
כן.
כן, בוסטון.
בוסטון עדיין פיבוריטית, למרות שאיבדה את המשחק הראשון בבית.
כן.
טוב, כמו שאמרנו, ניצחה אתמול ב-34 הפרש, בלי שג'ייסון טייטום עשה משהו עם מלקום ברוקדון.
המשחק הזה לא אומר, Game 2,
גאון התקפי.
Game 2, שמגיע אחרי אותו הפסד שציינתי ב-Game 1, אני באמת ויתרתי על המשמעויות שלו. כי אני אחרי, למשל, משחק מספר 2 בסדרה מלווקי, מיאמי, שהם דרסו אותם פיזית עם ברוק לופז ועם פורטיס ועם מידלטון, ועשו סל בכל, זה היה לפעמים נראה כמו משחק נערים נגד משחק בוגרים.
כאילו עושים מועדון לפלייאוף ב-138.
ואז משחק הבא מגיע, וזה כלום מזה לא קיים. עכשיו גם קרדיט לקווין לאב. אפרופו, מיאמי, מתכף נגיע לסדרה, שמאז שהוא נכנס לחמישייה, הם נראים יותר טוב, הם גם ניצחו 4 משחקים, ואז הפסידו את המשחק האחרון.
בוא נעבור באמת לסדרה הנוספת במזרח, והאחרונה, שעוד לא דיברנו עליה, שוויון אחת בין הניקס למיאמי. אז תכף נגיע לג'ימי שלא שחק במשחק השני, ולהשפעה שלו, ובכלל לקבוצה הזאת, ולשחקנים שלא נבחרו בדראפט, שנותנים אימפקט משמעותי, אבל לפני, בואו נהיה נוסטלגים קצת, כי אני שידרתי את המשחק השני בסדרה, ובאמת התרגשתי, ובאמת גם הרגשתי שאני כאילו באיזושהי אווירה כזאת, סוג של ביתית, סוג של נוסטלגית, ג'ון סטארקס וקרמלו אנטוני, וברנרד קינג, שלא מפספס משחק של הניקס, לדעתי גם בעונה הסדירה, וטים תומאס אפילו, שחקן שאהבתי, שחקן ספסל של ניו יורק.
בגיים 1 גם היה לארי ג'ונסון, נראה לי.
בגיים 1 היה לארי ג'ונסון ופטריק יואינג.
נכון.
שלא הגיעו למשחק השני, אבל יש איזה טוגדרנס של המדיסון סקוור גארדן, של הניקס, של הבוגרים של המועדון הזה, שאתה יודע מה? זה מרגיש כמו קבוצת כדורסל אירופית. ואני אומר את זה כמובן בהקשר החיובי. שאתה רואה את כל הפרצופים האלה, מקבלים את כל האהבה הזאת, ומרגישים כזאת שייכות. לא ציינתי את אמר, שישב עם קרמלו במשחק הקודם. אתה לא רואה את זה בשום קבוצת NBA אחרת. עכשיו, יכול להיות שזה בגלל שהניקס...
בלייקרס, לדעתי, אתה גם רואה את זה ב...
לייקרס זה מקום שהוא כביכול יותר פוני קצת בעניין הזה, ואין שם... איזה שחקני עבר אתה רואה מגיעים? כאילו פאו גסול פה ושם.
לא, מג'יק מגיע כל משחק, לדעתי.
כן, אבל זה בדיוק העניין, מג'יק שם כל משחק. אני מדבר על שחקנים שהגיעו עכשיו כי הניקס נראים טוב.
אוקיי.
והניקס הרבה שנים גם לא כל כך טובים. אז מעבר לפלייאוף שלהם לפני שנתיים, ולעונה שבה ג'וליס רנדל נבחר לשחקן המשתפר, אז יש איזושהי תחושה נעימה שאתה רואה את המשחקים במדיסון סקוור גארדן, בעיקר בכל מה שקשור לקרמלו. קרמלו, באמת, אני נמס כשאני רואה אותו עומד על הפרקט ועושה שלום לכולם, והקהל בטירוף, הוא היה שחקן שאומנם לא כל כך הצליח מקצועית וירדו עליו גם שם, אבל הקהל מאוד אהב אותו. והוא מאוד אהב את העיר, והיה מחובר, ואשתו וכו'. אז זה כאילו מחוץ לכדורסל, כיף לראות את הניקס, כיף לראות את זה שהם לא רק מתרגשים מההצלחה, יש להם שחקנים להזדהות איתם. ג'לן ברנסון, זה שחקן להזדהות איתו, זה אנדר אצ'יבר, או אובר אצ'יבר, אני אף פעם, אני תמיד מתבלבל מה צריך להגיד במילה הזאת, אז...
אנדר אצ'יבר.
הוא אנדר אצ'יבר, למרות שהוא כאילו השיג, הוא השיג יותר ממה שהוא היה אמור להשיג, לא? אז הוא לא אובר אצ'יבר?
לא, אוקיי, ציפיות היו נמחות.
אז ציפיות היו נמחות. אתה ראית את התמונה הזאת
של... לא, זה אובר אצ'יבינג, נכון. יותר ממה, הוא השיג יותר ממה שציפו ממנו.
ראית את התמונה שלו עם קרמלו? יש לו תמונה עם קרמלו אחרי הניצחון במשחק השני של הסדרה, שהם מחובקים, ואתה רואה, חצי דמעות בעיניים זה מרגיש לך, אני מניח שזה פשוט הייתה איזושהי זווית מסוימת ורגע ספציפי שנקלט, אבל יש אנשים ושחקנים, ביניהם מיטשל רובינסון, ולא ג'וליס רנדל ולא ארג'י ברט שהם אחלה, עם כל הכדורים החוזרים שלו בהתקפה, אבל יותר מכולם, אני חושב, מי שמייצג עכשיו את הווייב הניו יורקי הזה, ושחקן שהקהל קיבל בחיבוק עצום ולא ישחרר אותו בחיים, זה ג'וש ארט. איזה כיף עם ג'וש ארט.
כן, איזה כיף, אבל כדי שהניקס יהיה להם יותר סיכוי לעבור את הסדרה הזאת, כי מיאמי באים במומנטום יותר טוב, ובהרבה רגעים...
עזוב, עזוב רגע את הסדרה הזאת. לא, אני מדבר איתך בהיבט יותר רחב.
ברור.
אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, אתה אומר לעצמך, זה אמיתי. זאת אומרת, זאת קבוצה שיכולה עוד שנה, שנתיים, כן להיאבק על אליפות, היא צריכה איזה חיזוק פה, חיזוק שם,
כן.
אבל יש לה 8 שחקנים. ספסל, אם היא שומרת על השלד הזה, היא צריכה פיינטיונינג, וזה אפשרי. אוקיי, זה אפשרי, אנחנו מדברים עכשיו על
פלייאוף שזה... וזה בזכות ג'יילן ברנסון. כי אם אנחנו חוזרים לניו יורק שלפני שנתיים, שגם הייתה נדרת ועלתה לפלייאוף, אמנם הותחה בסיבוב הראשון על ידי אטלנטה, אבל אז היו לה איזה הם היו קבוצת הגנה מצוינת, היו בטופ 4 כל העונה מבחינה הגנתית, אבל היה חסר להם התקפה, ואז הם הביאו...
הפותח היה אלפריד
מי. הם הביאו את... נכון, הם הביאו את אבן פורניה ועוד מישהו, וכל ההגנה הלכה, והייתה להם עונה לא טובה. ואז הצליחו להביא את ג'לון ברנסון בקיץ האחרון, וזה פתר להם הרבה מהבעיות. באמת, ככל שהזמן התרחק מהזה, דאלאס תאכל את עצמה יותר ויותר. אבל
אני חושב שכבר עכשיו דאלאס אוכל את עצמה.
אז אני אומר לך שזה...
בעיקר מר קיובין, כי הוא היה מקבל אותו בכלום כסף יחסית למה שהוא שווה עכשיו.
אני אומר שלדעתי, ככל שהזמן יעבור והוא ימשיך להיות כזה טוב, הם רק אוכלו את עצמה עוד יותר.
רק זה מראה לכם משהו על מר קיובין, שהוא אחד מאנשי עסקים הכי חריפים וזה, אז כן, גם אנשי עסקים הכי חריפים עושים טעויות גדולות, אני בטוח שהוא גם עשה את זה בחברות שלו פה ושם,
כן.
אבל זה ברמת, אם אתה מסתכל מניות וכאלה, זה הייתה לך מניה שהיית יכול לקנות ב-$17 דולר, ויתרת על זה, ועכשיו אותה מניה שווה $120.
כן, וברגע שהביאו את ברנסון, והיה רכז, ורנדל כבר חזר להיות רנדל, ואז בנו מסביב, ומיטשל רובינסון שנראה מצוין ושלט בסדרה מול קליבלנד, שניים מהגבוהים היותר מוכשרים בליגה. אז כן, יש בסיס טוב, עם קווינטון גריימס, עם אימנואל קוויקלי, ועם אובי טופין, למרות שיש, אתה יודע, את השטויות שלו, אבל הוא באמת שחקן שהולך ומשתפר ומוצא את המקום שלו מאחורי רנדל. ועם הצירוף הזה של ג'וש ארט, אז כן, עם צירוף נכון של עוד איזה שני שחקנים, הם יכולים להאיים על גמר המזרח.
אנחנו אוהבים גם את ארטנשטיין, לא הזכרנו אותו.
נכון. אני לא יודע אם הם מספיק טובים בשביל לעבור, נגיד, את בוסטון או את מילווקי.
אני חושב שספציפית המאצ'אפ שלהם מול בוסטון הוא המאצ'אפ הכי טוב שיש לקבוצה מול הסלטיקס.
זה לא אומר שהם יכולים לעבור אותם.
לא יכולים לעבור אותם, רוב הקבוצות לא יכולות, אף קבוצה בגדול, אנחנו
נכון,
לא
מעריכים שתעבור שהם...
את בוסטון, ואני חושב שגם תיקח אליפות בסופו של דבר השנה, כשאמרתי על פיניקס בתחילת הפלייאוף, תמחק את האימור הזה. סתם, כאילו בוסטון לייקרס, בקיצור זה הגמר שלי.
כן, וואו, בוסטון לייקרס זה יהיה גדול.
לא קיבלנו אותו מאז 2010, אבל זה הגמר שקיבלנו אחר בפעמים בהיסטוריה של הליגה. טוב, בסדר, הניקס, דברים יכולים לקרות, ומגניב וטוב ויפה, אבל בסדרה הזאת, כמו שאתה אומר, עדיין, יש פה קבוצה אחת שקוראים לה מיאמי, שזה פשוט מדהים שבלי ג'ימי, ובלי טיילר אירו עם היד השבורה, ובלי, אני כבר לא זוכר...
ויקטור אולדיפו.
ויקטור אולדיפו, נכון, גם נפצע. נותנת פייט, היא כמעט מנצחת את המשחק, היא מובילה רוב המשחק עם ג'לן ברנסון.
כן, היא הקבוצה הטובה בסדרה, שלא יהיה ספק בכלל.
מספר מדהים, 74 נקודות.
כן, ראיתי.
משחקנים שלא נבחרו בדראפט, זה כולל 22 של קלב מרטין, ו-21 של גייב וינסנט, ו-17 של מקס טרוס, ואיזה עוד שם שם פספסתי בסיפור הזה, דנקן רובינסון, שלא מסוס את הפרקם השלשות, זה סיין נקודות לשחקנים שלא נבחרו בדראפט.
מאז 1966.
וזה עוד כשבמה דבאיו, כזה אנמי עם 15 נקודות, קווין לאב, אתה יודע מה? עזוב, אני אלך איתך שנייה אחורה. אני לא מבין מה אני רואה עכשיו ממיאמי, כי אני במקום מסוים מאמין שאי אפשר לעשות סוויץ' בין עונה סדירה לבין פלייאוף, ולנקות את כל הרעות החולות, ופשוט להתחיל מאפס. ואת יודע מה? לא רק שאני לא מאמין, גם קיבלתי לזה חיזוק. מה זה חיזוק בפליין? שמיאמי נראתה נגד אטלנטה גרועה מאוד, רק קייל לאורי שיחק שם טוב, כן. עם 33 נקודות, הדבאיו היה קטסטרופה. משחק אחרי זה, במשחק פליין השני, שהיה של מיאמי נגד
שיקגו.
שיקגו. גם, היא לא שיחקה טוב. ג'ימי לא היה טוב יותר מדי, כמו שאנחנו רואים אותו בפלייאוף, ובמה דבאיו היה בכלל גרוע, חוץ מזה כמה מהלכים הגנתיים. ואתה אומר לעצמך, אוקיי, מיאמי מזייפת בחודשים האחרונים, בעונה הזאת, עונה שעברה סיימה עם המאזן הטוב ביותר במזרח, ופתאום מתחילה הסדרה נגד מילווקי. יכול להיות שבאמת הפציעה הזאת של יאניס ברבע הראשון גם עושה שינוי במיינדסט של השחקנים של מיאמי.
תראה.
אבל איך הם העבירו ככה?
א', אני אתן לך תשובה מאוד פשוטה. הם קולים מבחוץ. הם היו 35%, אם אני זוכר נכון, זה היה כתוב לי באיזה דף שהוא, והם עכשיו מובילים את הפלייאוף באחוזים ל3. אז ברגע שהקבוצה קולעת מ3, היא נראית הרבה יותר טוב, הרבה יותר קלה. זה נותן ריווח, זה נותן מקום לג'ימי לעבוד, זה נותן מקום לאדבאיו לעבוד באזורים שלו. הרבה יותר קל התקפית להצליח. הגנתית מיאמי הייתה שם. הקפיצות של ג'ימי באטלר בפלייאוף זה כבר לא דבר חדש.
לא, זה...
אבל אי אפשר לפספס את העניין הזה שהכדורים מבחוץ נכנסים. עכשיו, גייב וינסנט...
אגב, זה קבל נתון מדהים.
כן.
מיאמי, אחרי אתמול, ירדה למקום השני בממוצע נקודות בפלייאוף, אחרי שבוסטון קלה 121 נקודות. לא, האמת שלא, גם אתמול זה היה ככה, יש שם פער של נקודה. לא משנה, מקום שני בהתקפה מבחינת נקודות למשחק, בעונה הסדירה, מקום אחרון. ההבדלים גם בשלשות הם תאומיים.
נכון.
אז מה, ספולסטרה הרדים את כולם? הוא עבד
לא, עלינו? הוא לא הרדים את כולם. זה, תראה, זה שהשחקנים קולים עכשיו, זה לא שמאמן עושה משהו מיוחד בשביל שהשחקנים שלו יתחילו לקלוע. חלק מהעניין זה המבטים גם, שהשחקנים מקבלים שג'ימי משחק כמו שהוא משחק. כי בעונה הסדירה הוא לא משחק ככה בכל משחק.
בעונה הסדירה הוא כמעט ולא זורק שלשון.
לא, עזוב את האחוזים שלו שהם באמת לא משהו שאתה יכול לצפות. ברגע שבטלר משחק את פלייאוף ג'ימי, ושחקנים נמצאים במקומות מסוימים, מקבלים זריקות יותר טובות, כי ההגנה מרוכזת בו. ובא שחקן כמו גייב וינסנט,
okay.
ועולה מהעונה הסדירה לפלייאוף, עולה ב-6 נקודות, סבבה, הוא משחק גם 6 דקות יותר, הוא קולה 15.1 בפלייאוף לעומת 9.4, אבל עולה מ-33.4% בעונה הסדירה ל-3, למעל 40%. ולוקח גם זריקות גדולות במקרה שלו, כי הוא סיפור אדיר, הוא ההיט קולצ'ר הקלאסי, אוקיי, מגיע, מקבל חוזה דו-כיווני ב-2020, שנה אחרי זה מקבל חוזה רגיל.
גארד נבחרת ניגריה.
נכון. אחר כך מגיע, פותח את העונה, הרכז השני של קייל לאורי, איפשהו באמצע העונה הוא נהיה הרכז הראשון. אז זה דברים שמאפיינים את מהם, אנחנו מדברים עליהם כבר מאז הבועה, זה לא חדש. אבל גם הוא, ברגע שהוא עולה וקולע עוד שתי שלשות במשחק, וקולע אותם ב-40%, הכל נראה אחרת. שגם הוא קולע, וגם קיילב מרטין, ודנקן רובינסון, שכל העונה לא היה טוב. לא היה קיים. יצא מהרוטציה לגמרי. חוזר לקלוע כמו בבועה בכל הסיפורים עם ההנדוף הזה, יחד עם בימה דבאיו שעובד על אוטומט. אז יש גם אותו. וגם, אז אמרתי, גם רובינסון, וגם מרטין, וגם וינסנט, וגם לאורי, עושה את הדברים שלאורי עושה פלוס לקלוע, זה קבוצה אחרת לגמרי. עם אותם הבתים ואותם זריקות, והאחוזים הם ב-35% ולא ב-40% ומעלה, לא בטוח שהם נצחים. אבל עכשיו זה הולך להם. והם שומרים. ומכיוון שהניקס היא קבוצת קלייה לא כזאת טובה, אז ראינו במשחק מספר 2 הרבה יותר דקות של אזורית, והרבה יותר דברים. ואז אם השחקנים קולים, זה מביא את זה שג'ימי שעובד יפה בפוסט ומהלכים, אז מרווח לו יותר. אתה יודע, זה דבר מוביל לדבר, זה לא מהאוויר. אז פולסטרה כמובן, שהוא מגיע לפלייאוף, עושה קצת דברים ומזיז את ההגנות, ואולי בהתקפה משנה איזה תרגיל ומוסיף. אבל הקבוצה בנויה, והוא מאמן טוב. אבל דבר מוביל לדבר עם הקליעה, ולבטלר, והכל, והדיבאי, והכל מסתדר.
הקבוצה הכי מבוגרת שנשארה בפלייאוף, הקבוצה הכי מבוגרת במהלך העונה הסדירה, זאת אומרת, זה כזה משחק בינה לבין מילווקי, הם החליפו גילאים פה ושם לפי שחקנים שהצטרפו, והניסיון מדבר, ואני רק רוצה להגיד שאני מתרגש לראות את קווין לאב משחק כדורסל, ואני עדיין, ואמרתי את זה כמה פעמים, עדיין בהלם ולא מבין את ההיגיון של קובי אלטמן, שוויתר על קווין לאב, בשביל כלום ושום דבר, ואנחנו רואים אותו עכשיו שחקן חמישייה בפלייאוף, שחקן רוטציה משמעותי גם לפני שהוא פתח בחמישייה, ובקליבלנד ראינו ספסל לא קיים, ספסל שלא מצליח לייצר נקודות, שאייזיק אוקורו ירד לספסל מרוב שהוא לא פוגע בחמישייה, וצ'די אוסמן אולי פה ושם כמה שלשות, אבל חוץ מזה אף שחקן שם לא קלה, ולא מרווח את המשחק, אז לא יודע, הייתה פה טעות גדולה של דעתי, אם קווין לאב היה נשאר בקליבלנד, גם עם הניסיון שלו, וגם עם היכולת קליעה שלו, לא בטוח שהקו זה הוא מנצחים את הניקס, אבל כן. בוא נגיד שזה היה
קצת זה תפקיד אחר שהוא מצא לעצמו, וגם יכול להיות, אתה יודע, זה בסוף, בגיוון שאין לנו את המידע מה קרה מאחורי הקלעים, אבל אתה גם יכול להסתכל על זה שבא קווין לאב, עם כל השנים שלו בקליבלנד, הוא אומר, תקשיב, יש לי הצעה במיאמי לתפקיד יותר משמעותי מקצועית, והוא בסוף העונה בחוזה, זה לא החלטה של כסף.
לו, כן.
ואמרו, אוקיי, אני יודע מה, לך.
טוב. All you need is love, זה תמיד נכון.
אחלה דרך לסיים.
לגבי כל דבר. ג'ובה, תודה רבה שהצטרפת.
תודה רבה, אידו.
הרד, תודה רבה שהפקת, ותודה לכם שהזנתם. נחזור שוב בשבוע הבא. ביי ביי.